עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
וערב טוב, יש לנו היום מחזור ראשון בליגת האלופות, משחקים מ-7:45 בערוצי ספורט 5. שני המוקדמים, מילאן מארחת את ניוקאסל, יאנג בויז מארחת את לייפציג, ב-10 פיינורד סלטיק, לאציו מארחת אתלטיקו מדריד, פז'ה את בורסיה דורטמונד, משחק עם הגוון הישראלי, מאמן ושחקן ישראלים, ברק בחר, וכמובן שוער נבחרת ישראל, מנצ'סטר סיטי, מארחת את הכוכב האדום, ברצלונה, אנטוורפן, ושחטר מול פורטו. יש גם כדורסל, למי שבאמת רוצה להימלט מהאקטואליה, הפועל באר שבע דימונה, מול הפועל אלעד, שעה 7, בחמש סטארס, שמינית גמר גביע ווינר. מה עוד יש לנו? יש לנו גם הפועל ירושלים באיזשהו מקום מול הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, כן, 7:30 הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים, גם זה ספורט 5, זה טורניר תל אביב. אז יש לנו באמת מספיק סחורה עד הערב בחצות. אהלן פרימו.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
בוא תן לי קודם כל השיבוץ הקדוש של שופטי המחזור הרביעי.
כן, אני רוצה להתחיל איתך עם סיפור. באמת, עם כל הכבוד ליתר השישה משחקים, הדרבי התל אביבי, כולנו יודעים שזה המשחק הכי גדול, הכי קשה, אף אחד לא יודע מה לצפות מהדרבי הזה. ותראה מי שובץ למשחק הזה, שובץ גל ליבוביץ'. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו, קופמן. גל ליבוביץ' אמור היה לשפוט את מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה. רגע. בדרך כלל לא מקבל שופט שבוע אחרי שבוע את שתי הקבוצות הכי גדולות במדינה. זה אני אומר לך. לא מקבל. זאת אומרת, גל ליבוביץ' שובץ למכבי פתח תקווה, מכבי חיפה, ואכן קיבלנו הודעה של גל ליבוביץ' כמה שעות לפני כן, חלה. אז אם הוא חלה, קודם כל שיהיה בריא, אני לא מתעסק אף פעם עם אנשים חולים, שיהיה בריא. מאחר שהוא קיבל את הדרבי התל אביבי, אז אני אומר לך שמשהו פה לא מוצא חן בעיניי, ואני אגיד לך למה. באיגוד השופטים את הדרבי התל אביבי יכול לשפוט ככה, או גרינפלד, שפט את הפועל תל אביב, או סניר לוי, שפט את מכבי תל אביב, רן שרייבר שנוסע לשפוט באירופה, ונשארו שני בכירים, איגל פריד וגל ליבוביץ'. לכן אני עושה אחד ועוד אחד, ואומר לך שלדעתי, עם כל זה שאיתן תבריזי כותב שהם לא שופטים שבוע אחרי שבוע את אותה קבוצה, אני אומר לך שגם הם לא שופטים שבוע אחרי שבוע את מכבי חיפה ומכבי תל אביב. הסיפור של גל ליבוביץ' שירד מהמשחק מכבי פתח תקווה נגד זה בשביל לשפוט בדרבי.
מי טוב עבר כזה, הכי חשוב?
הכי טוב.
הכי טוב זה אדלר.
זיו אדלר.
יפה.
זיו אדלר מקבל השבוע שני משחקים, אבל בוא ניתן את השיבוץ במלואו.
כן.
הפועל חדרה עם 0 נקודות מארחת בנתניה את הפועל חיפה, זה שופטת, כתוב שופט, אבל זה שופטת, ספיר ברמן.
די.
כן. בוורקיה יעזור לה שלום בן אברהם. משחק חשוב מאוד, קשה מאוד, לא יודע אם שלום בן אברהם.
זה הכי טוב שבאמת מצאו בוור לעזור לה?
כן.
טוב.
באצטדיון טדי, מארחת את הפועל ירושלים, מכבי נתניה. עכשיו תשמע טוב, שופט מספר אחד בכדורגל הישראלי קיבל את המשחק הזה. זה משחק לא קשה לשיפוט. הפועל ירושלים נתניה זה לא משחק קשה.
נתניה? לא, לא, לא.
הפועל ירושלים נתניה? זה משחק לא קשה.
אנחנו לא יודעים. נתניה כבר היו לה משחקים עם הרחקות ועניינים.
בסדר, הרחקות, אז אני אומר לך ש...
ירושלים יותר, תדע, יותר
עדינים. אני חושב שגרינפלד, בגלל שהוא השופט מספר אחד ומקבל משחק מהסוג הזה שלא יש שם אדום סתם, עוזר לו ריינצ'ראי ברוי.
כן.
אוקיי? אחר כך דיברנו על פריד שהיה מועמד לשפוט את הדרבי, אז הוא שופט הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע, ועוזר לו בבר, איתן שמואלביץ' השופט בדימוס. ביוד א', אשדוד נגד מכבי פתח תקווה, זה בדיוק כמו המשחק של חדרה, קבוצה עם 0 נקודות מארחת, ניב שטייף. על האלוהים, משחק כזה, אבל מה עוזר לו אדלר? אז
זה,
לפחות זה. ריינה נגד ביתר ירושלים
שחק קשה.
נכון, בנוף הגליל, קיבלנו את השופט שאנחנו הכי אוהבים את השם משפחה שלו, פוקסמן. לא יודע.
אבל מה עבר על תבריזי?
אבל דניאל בר נתן עוזר לו שם, תשמע, אני לא יודע.
בר נתן יש לו
אמנץ. לא, זיו אדלר ובר נתן שבבר אני מבסוט.
כן, הם מחזיקים את הבר, כן.
בבלומפילד אמרנו, גל ליבוביץ' ישפוט יחד עם אדלר זיו, זה הדרבי, ונסיים עם מכבי חיפה סכנין, את המשחק הזה ישפוט בסמי עופר שלום בן אברהם, ויעזור לו עידן ליבה.
טוב, אנחנו מבוא לפרטיה, אבל נחכה ונראה.
אבל הגענו למצב, שמת לב מה אמרתי לך בהתחלה, רק 5 שופטים היום בסגל של 17,
כן.
יכולים לשפוט משחק גדול. והורדתי לך בשנייה 3, נשארו פריד וליבוביץ', קיבל את זה ליבוביץ'.
תראה, אני יושב בבית, לי יש את ההילוך החוזר, אתה יודע, לפני
לא,
ש...
לא, גם להם יש הילוך חוזר בברקה.
אז אני רואה, אתה יודע, הרי אני לא מבין כלום, אבל ברגע שמסבירים לי בהילוך חוזר, ומראים לי גרפים ועניינים, אני כן מבין. בוא נקווה שיהיה טוב, תגיד לי רגע.
אוהדי מכבי חיפה אמרו לי שבשבת, בגול שהפקיע חלילי, שטל בן חיים לא פרסו להם קו, זה נכון? לא נפרס הקו?
האמת שאני לא זוכר.
אני גם לא זוכר, ראיתי בשידור חוזר, אבל הם אמרו...
האמת שאני לא זוכר.
אוקיי. אני מקווה מאוד שנבדלים שיפרסו לנו קו.
תגיד לי דבר אחר, מה קורה? מחר מסתיים שוק העברות, אצלנו זה שוק קטנטן.
כן, החלון הנוכחי.
החלון הנוכחי עד ינואר, יש משהו? אני שומע שזלטנוביץ' ונתניה רוצים אותו בבש, אבל רוצים בשבילו סחורה בשחקנים.
תראה, מכבי נתניה אומרת, לגבי קבוצות בישראל, זה מדובר על טריידים.
כן.
גם שהיה את הסיפור עם טאוואמסי, היה מדובר על טריידים עם באר שבע. עכשיו באה מכבי נתניה, ואומרת, אין בעיה, אתם רוצים זלטנוביץ' שאנחנו נותנים, אבל מצד שני אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. אבל השחקנים שנתניה רוצה, כמו יוני סטויאנוב ואבו עביד, הם לא באים בחשבון מבחינת ברדה.
כן. אלון אלמוג, באר שבע רוצה, אני קורא בחדר החדשות.
ההצעה האחרונה, 1,000,000 שקל על חצי כרטיס.
על חצי כרטיס. אני לא חושב שמכבי תל אביב תסכים לזה. 1,000,000 שקל זה 250,000 יורו, והם רצו, אם אני לא טועה, 600 מנתניה.
כן.
שגם רוצה אותו עדיין.
נתניה מוכנה לשלם.
ואני שומע שהוא גם רוצה להיות שם.
הוא גם רוצה להיות בנתניה, וגיא מזרחי. וכמו שאתה יודע, במכבי תל אביב, איך העניינים עובדים, גם בנתניה אמרו לי, זה לא שאתה מצלצל פה ליאנקלה ומנהל את העניינים פה בישראל, שאתה עושה מסע ומתן עם מכבי תל אביב, זה לוקח את הזמן שלו, כי יש פה אישור אחרון מקנדה, וזה לא משהו פשוט.
אכן כן, טוב, עורך ומפיק שר פלסנר, אחרי השידור ברדיו 103, שקט וולפין, ברדיו צפון 104.5, גל אשל.
יש לנו פיתורים ראשונים בליגה הלאומית?
רגע, האורחים בדיגיטל, ירון זאבי, מיכל קדוש ומאורטה, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיץ ספורט, עכשיו תן לי פיתורים.
כן, יש לנו 16 קבוצות, אתה יודע, אנחנו מגיעים לסוף העונה ש10 מפטרות, אז אנחנו מאמנים. אחרי 4 מחזורים, גל ברשן, זה שאימן את הנוער, קיבל יופי של התקדמות לכיוון הקבוצה הבוגרת, פוטר היום מאימון כפר סבא.
נו, טוב.
אי אפשר לעבוד עם שום. גם אתה ואני, כמה שאנחנו מחזיקים עצמנו, אי אפשר לעבוד
איתו. אני אוהב אותו, אז אני מעניין.
מה זה אוהב
אותו?
אבל הוא כל הזמן פה קובע לך, אז מה?
בסדר, נו, מה לעשות? אבל אני משוחד לגביו, אבל בסדר. אתה יודע, בינתיים מהשום בעלים של הקבוצה, היו שם 20 מאמנים.
כן.
עוזי דן, ספורט הארץ, הלאה, נערב טוב.
הלאה.
אתה יודע, אנחנו עוברים מעבר חד מכפר סבא לליגת האלופות שנפתחת הערב. מטבע הדברים, בוא נלך באמת למשחק של שמעניין אותנו, כי אנחנו תמיד לוקל פטריוטים, הכוכב האדום עם בחר וגלאזר, מתארחת
אצל... זה באמת משחק שמעניין אותך יותר מסן ג'רמן דורטמונד, ממילן ניוקאסל...
לא, תראה, זה מעניין אותי, אני אראה את הקיבוץ, אתה יודע שזה יהיה בעשר וכאלה.
יש לי שאלה אחרת אליך, אם זה היה הכוכב האדום היום נגד לייפציג, גם היית פותח עם זה, אני שואל בסרטן.
גם אם זה היה נגד...
לא, הוא אומר לך שהוא בקיבוץ, הוא לא נעול על המשחק.
לא, אני מבין, סיטי, אלופת אירופה, הקבוצה הכי טובה בעולם, נגד מאמין ישראל.
ברור, אבל אני אומר, זה עדיין...
לא, אבל קצת, אתה יודע, קצת.
אתה יודע, גם אם זה הייתה קבוצה, מה אני אגיד לך, לא קזחית, אלא טטרית, כי את הקזחיות אני מעריך, קבוצה טטרית בטטרסטן. אתה מבין, גם הייתי רואה, ליגת אלופות.
אם פרטיזן בלגרד הייתה אלופת סרביה עם ביברס נטרו, כוכב שלה, גם...
עוזי, אני יכול להגיד לך את דעתי? אני מאוד מאוד רוצה שברק בחר ועומרי גלזר, כישראלים, כיהודים שלנו, יצאו לחול שיצליחו. משחק כוכב האדום נגד מנצ'סטר סיטי, זה כמו פה לראות מכבי חיפה או מכבי תל אביב נגד הקבוצה האחרונה, נגד חדרה. לא הכי מעניין, יש משחקים יותר מעניינים.
זה בדיוק מה שאני אומר, אני מסכים איתך. מסכים איתך.
יאללה, בואו, אז בואו נרוץ על המשחקים הכי מעניינים.
אתה יודע מה, בואו נתחיל עם מה שאתה רואה.
בואו נתחיל, בכל זאת קופה נבוס, בואו נתחיל עם סיטי נגד הכוכב האדום. מי שראה אתמול, סיבת עונאים, טייפ לשאלה של הרבה דשת מערוץ הספורט, פרגן מאוד לבחר, זה משחק שרק למנצ'סטר סיטי יש מה להפסיד. אמרו שתעלה מרכב שני, לא עלה מרכב שני, אולי מרכב... עוד אין הרכבים רשמיים, אבל לפי מה שהעיתונאים האנגלים מדברים, אולי מרכב חזק, זה בית שסיטי אמורה לעלות ממנו כמובן בקלות, עם הכוכב האדום יאנג בויז שעברה את חיפה ולייפציג, אבל משחק ראשון בבית, רק, זאת אומרת, כל דבר חוץ מניצחון קל,
אני אמרתי אפילו שעומרי גלזר יתפלל לרק 3-0, אתה...
לא, אני אומר אחרת, אני אומר, ברק בחר כבר הראה בעבר שהוא יודע לשחק נגד קבוצות טובות, נגד זה, וגם פאפ דיבר על זה, על המשחקים נגד סן ג'רמן וכולי, כשבחר אימן את חיפה. אני חושב שלסיטי יותר קשה ממה שקורא אנשים מדברים על שלישיות וחמישיות ושישיות. וואלה, אני רואה את סיטי מנצחים, אבל יורקים דם, ברק בחר יודע להעמיד קבוצה, בייחוד אחרי שני הפסדים בליגה בשלושת המחזורים האחרונים, שזה משהו שלא קרה לכוכב האדום שנים, ויש עליו הרבה ביקורת בסרביה, אחרי התחלה מאוד טובה של העונה. אני חושב ש... סיטי תנצח, אבל לא בקלות. זה הרגשה שלי.
אני דווקא חושב ש-3-0 זה תוצאה המינימום שתהיה. זה פערים עצומים בין סיטי ל... שמע, עם כל הכבוד, אנחנו מקבלים
לא, ברור שסיטי...
אנחנו מקבלים פה חלוץ באנגליה שכל משחק נותן גולים.
לא, זה ברור, אני אומר, כאילו, לא כוכב האדום וברק בחר יכולים לעשות שוב. אני לא חושב שהם יצאו עם נקודה. או נקודות, אבל יכולים לעשות בעיות. הבית באמת מעניין, בית המוות, בבית 6, יתחיל כבר 7:45, מילן מערכת את ניוקאסל.
ניוקאסל לא פתחה כל כך טוב באנגליה, ומילן בא אחרי חמישייה.
מילן בא אחרי תבוסה בדרבי, התחיל את העונה טוב מאוד, אבל יש לה בעיה בהגנה, וראו את זה היטב נגד אינטר. משחק מאוד מעניין, בית שבאמת הכל פתוח, פה סן ג'רמן מערכים את דורטמונד, באותו בית, זאת אומרת, בית עם מילן, ניוקאסל, דורטמונד וסן ג'רמן, זה בית שכל אחת מהארבע יכולה לעלות, וכל אחת מהארבע יכולה גם לגמור מקום אחרון. סן ג'רמן כמובן, אחרי שבאו את המסי ונאמר, הכל סביב אמבפה, ואתה רואה שאוסמן דמבלה בינתיים לא...
מה קורה איתו, אוזי?
הוא לא מצליח להשתלב, תשמע, אוסמן דמבלה בעצם צריך להשתלב פה, הוא בן אדם, הוא שחקן מאוד מוכשר, אבל יש עליו לחץ, יש עליו, אתה יודע, אתה מכיר את השחקנים האלה שאומרים עליהם, אם הוא היה מסודר בראש, הוא היה כוכב עולמי, זה בדיוק אוסמן דמבלה, אבל בוא נראה, תשמע, יש לו היום הרבה מה להוכיח, מבפה בצד אחד, הוא בצד שני, גונסלו רמוס אמור לפתוח באמצע, עכשיו גונסלו רמוס, עם כל הכבוד למה שהוא עשה בבנפיקה וכולי, זה לא שחקן שיכול להחליף את נאמר או את מסי או את אמבפה שפעם שיחק באמצע, ונגד דורטמונד, שהגנה שלה לא משהו, יהיה מעניין, אני חושב שאפשר לצפות ללא מעט שערים במשחק הזה, גם של מילן, בבית הזה בכלל,
כן.
גם מילן ניוקאסל.
אלה
גם...
קבוצות שנראה מהן כנראה הרבה גולים במשחקים. אוזי, בוא נעבור רגע לעוד משחק, אז אמרתי לך שסיטי לא כוחות, לדעתי גם ברצלונה אנדוורפן לא כוחות, מה אתה אומר?
זה ברור, ברצלונה אנדוורפן, משחק של, אתה יודע, כאילו, על הנייר, ברצלונה ראינו את החמישייה שלה, בליגה נגד ביטיס, קבוצה לא פריירית. ברצלונה נראה טוב, ברצלונה, צ'אבי, אתה יודע, שנה שעברה, בתחילת שנה שעברה, שאמרתי שברסה תיקח חליפות, אמרו לי, אתה עוד ריאל, מה אתה זה? צ'אבי בונה קבוצה, ולמרות כל הבעיות, ולמרות כל העניינים הכספיים, וחוסר כזה, לבנדובסקי, כן, נכנס יפה, ורפיניה ואחרים.
אני לדעתי, פליקס, אחרי כמה שנים של...
קצת מוקדם לשפוט אחרי משחק 2, אבל ז'ואו פליקס, מבחינת סגנון המשחק שלו, מתאים מאוד לברצלונה, מה שלא היה באתלטיקו מדריד, ולא היה בצ'לסי, וברצלונה אדוורפן, אתה יודע, זה בנקר עצום, על הנייר, אתה מדבר על 3-4-5-0, אני חושב שדווקא במשחק הזה, אנחנו נראה תוצאה יותר חדשתית.
כן, אבל אני תמיד לוקח בחשבון שזה לא הקאמפ נו, אז נכון שנגד בטיס זה היה באצטדיון של אספניול, אבל אתה יודע, בקאמפ נו משחקים מהסוג הזה, פעם היינו רואים
4-5-0. אני לא מסכים איתך, זאת אומרת, הר היהודים או הצלון של אספניול הקמפנו מבחינת אווירה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזה קלאסיקו נגד ריאל, או זה משחק רבע גמר נגד מנצ'סטר יונייטד, זה משחק שגם בקמפנו בשלבים המוקדמים של ליגת האלופות נגד אנטוורפן לא היה ממלא, וחלק מה... אני חושב שברצלונה הבדלי הרמות מספיק גדולים, לא כל כך משנה איפה המשחק בשביל שהיא תנצח בקלות, וכן, זה בנקר שכל
תוצאה. בוא נדבר רגע על עוד משחק, כי כולנו פה חשבנו שיאנג בוז מכבי חיפה יהיה שקול, ואז בא יאנג בוז בבית ונתנה בראש למכבי חיפה, ואיך לייפציג? היא נחשבת להרבה יותר טובה מיאנג בוז, לא?
לייפציג הרבה יותר טובה, לקחה את הסופר קאפ על ביירן מינכן בתחילת העונה, כמובן הגיעה לליגת האלופות בזכות בליגה הגרמנית, אבל אתה יודע, יאגבוס בבית, ראינו שיש לה מגרש ביתי, אנחנו מכירים את הדשא הסינתטי וכולי, לייפציג עדיפה, זאת אומרת, הוצאה של אם לייפציג מנצחת, עושה טקו, זה בטח לא הפתעה, אבל אני חושב שאתה יודע, יאגבוס לא פריירית, יאגבוס, אני רוצה להזכיר לך, לפני שנתיים בשלב הבתים של האלופות, מתחילת מנצ'סטר יונייטד.
שבוע ביי בבלגרד, יאגבוס, משחק של המקום השלישי.
זה בית ש... בוא נגיד שהכוכב האדום, זאת אומרת, לייפציג מועמדת לסיים בו.
לייפציג תהיה שנייה, ויאנג בויז זו...
אבורה, אבל הכוכב האדום ויאנג בויז, כאילו, יכולות לעשות צרות, ולייפציג ויאבקו... יאנג בויז לא פריירית. ראינו אותה נגד מכבי חיפה, היא לא פריירית לא בגלל שהיא הצליחה לעבוד מכבי חיפה, היא לא פריירית נקודה.
כן. יש לנו עוד נציגות בשכתר דונייצק, שלא מערכת כמובן באוקראינה מול פורטו.
רגע, בכלל למקין לדעתך יקבל דקות בכלל? אני לא יודע, הוא יפתח היום?
אנחנו נראה שיפרסמו הרכבים.
לא, עוזי אולי יודע מי...
לפי הרכבים משוערים של זה, הוא על הספסל, זה הגיוני, משחק נגד פורטו, בוא נראה, שכתר זה לא הקבוצה שראינו אותה, גם בגלל שהיא לא מערכת בבית, אבל היא פחות טובה מהקבוצה שראינו אותה מנצחת את ריאל מדריד בחוץ, ושמנור סלומון כיכב בה, תיאורטית פורטו אמורה לעלות ביחד עם ברצלונה מהבית נכון. הזה בקלות, בית ש...
עוזי, אבל אנחנו חייבים להזכיר שאנחנו מדברים על הכדורגל הישראלי, הזכרנו למקין, גלאזר, ברק, בחר, אנחנו מדברים על מאמן של שכתר.
חוץ מגלאזר, אף אחד אצלנו לא שחקן נפח, כן?
נכון, בוא... לא, אני מדבר על מאמן מכבי תל אביב, היום בליגת אלופות, שכתר, תשמע, פה בארץ מכבי תל אביב האוהדים ירדו עליו, הוא משחק היום בליגת אלופות. ון לובן כמובן אנחנו מדברים.
כן, אבל ון לובן היה שני בשכתר, מנהל האקדמיה והנוער וכולי, הוא מונה, בוא נגיד ככה, כשהוא מונה למאמן ראשי, גם באוקראינה הרימו קצת גבות, יש פה עניינים של פוליטיקה, זאת אומרת, ון לובן לא תשכנע אותי אחרי מה שהוא עשה בארץ עם מכבי וכולי, שהוא מאמן שמתאים לאמן את אלופת אוקראינה בליגת האלופות, אבל פוליטיקה, אתה יודע, יש אנשים שמתאימים לתפקיד שלהם, הם מקבלים אותו כי מגיע להם.
כן, לא שפחות, מתאים לגולדר, מתאים כן. לשכתר, זה יכול לקרות.
יש אנשים שפחות, אנחנו מכירים בארץ, בכל מקום יש פוליטיקות בכדורגל, ונובן הוא לא, הוא לא השתנה, והוא לא, בוא נגיד ברק בחר, מאמן הרבה יותר טוב מבנובן, אוקיי?
אוזי, בוא עכשיו נכניס קצת תוכן של כמה לירות לתוך הדברים האלה, חכה איתנו.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
אהלן חברים, אנחנו כמובן נשאר עם אוזי דן לטובת הווינר, ונתחיל עם המשחק של מילאן מול ניוקאסל, כמובן ליגת אלופות על הפרק, רק נזכיר לראשונה, מזה 20 שנה ליגת אלופות ללא מסי ורונלדו, אבל לא אלמן ישראל, יש לנו את הולנד ובלינגהם והארי קיין, בקיצור, יהיה מאוד מעניין. מילאן מול ניוקאסל, ניוקאסל חוזרת לליגת אלופות לאחר הדרות של 20 שנה, מילאן פחות או יותר חברה קבועה במפעל הזה, ניצחון ביתי של מילאן 2.15, תיקו 3.10, ניצחון חוץ של ניוקאסל 2.60, פרימו כמו שאמרת, ניוקאסל פותחת את העונה בצורה מקרטעת, אבל לפי הווינר העסק הזה שקול לחלוטין עם יתרון קל למילאן בשל הביתיות. עוזי, אימור שלך?
אני אוכל תיקו, לא בגלל שזה
יחס הגבוה ביותר.
היחס הכי טוב, זה נראה לי
שקול. עוזי, אחד הכוכבים של...
חוזרים מחמישייה.
אגב, צריך להגיד שסנדרו טונאלי...
טונאלי, אחד הכוכבים.
טונאלי ממילאן לניוקאסל.
ונמכר לניוקאסל, חוזר, זה הולך להיות קבלת פנים... באמת, אחד השחקנים הכי אהובים של מילאן בשנים האחרונות, חוזר בליגת האלופות לשחק נגדה, זה יהיה מעניין.
אוקיי, קוף הימור שלך?
ניוקאסל.
ניוקאסל, ניצחון חוץ, מעניין.
לא, אתה לא מתאושש מ...
לא מתאושש. או שאתה עושה פשוט דווקא לאבי רצון.
אני...
או שאתה עושה דווקא לאבי רצון.
לא, אני אומר עוד פעם, אתה לא מתאושש מחמישייה.
הימור ענייני לחלוטין.
גם העדה של רצון לא תעזור להם.
אני חושב שזה אחד מהשניים. כמו שאתם אומרים, לא מתאוששת, או בדיוק הזמן להתאושש, מילאן מנצחת.
אני חובר אליך, פרימו. אני חושב שמילאן תנצח את המשחק הזה. כאמור, יופי של בית. סוג של בית המוות. נעבור למשחק נוסף, יאנג בויז מול לייפציג. יאנג בויז זאת שהקבוצה שעברה את מכבי חיפה עם ניצחון 3-0 במשחק השני מול לייפציג. לייפציג קבוצה טובה בהרבה, ולמרות שיתרון הביתיות של השוויצרים, לייפציג מקבלת עדיפות משמעותית בווינר מבחינת היחסים. ניצחון ביתי של יאנג בויז 4.70, תיקו פי 4, וניצחון חוץ של הגרמנים לא מפתיע בכלל 1.40. מוזי, אכן יש עדיפות משמעותית ללייפציג?
קודם כל כן, דיברנו על זה. אני חושב שהיחסים פה קצת, לא יודע, לא מתווכח עם מומחי הווינר, אני הולך על תיקו.
מעניין.
קצת לא מחמיאים ליאנג בויז בבית, אתה אומר.
כן. מצד שני, יאנג בויז משחקים מול לייפציג ולא מול מכבי חיפה בבית.
אני חושב שפערי הרמות גבוהים, אני הולך על 2.
קוף, אימור שלך.
אני הולך על לייפציג.
לייפציג, אני מסכים פה עם עוזי, וניקח פה תוצאה
דקו. אני חושב גם שהם יופי של קבוצה, ללא שום קשר, יאנג בויז או אחרים, אתה מבין?
לייפציג יופי של קבוצה.
כן, אני ראיתי אותם נצחים בגמר בסופרקאפ, מאז האמת לא ראיתי אותם, אבל אם הם נתנו בראש במינכן לביירן מינכן, הם קבוצה מצוינת.
והנה משחק בין שתי קבוצות שיש להם קהל חם ביותר, אני רק מקווה שהמשחק הזה יסתיים בשלום, משחק נפיץ הייתי אומר, לאציו מול אתלטיקו מדריד, לאציו מארחת, לא פתחה טוב את העונה, איבדה לא מעט שחקנים מובילים, ואתלטיקו מדריד חטפה בליגה 3-0 מוולנסיה, כך ששתי הקבוצות לא מגיעות למשחק הזה בחושר מי יודע כמה, וגם כאן היחסים הם שקולים לחלוטין, ניצחון ביתי של לאציו 2.60, תיקו 2.95, וניצחון חוץ של אתלטיקו 2.25, קוף הימור שלך. חובב אתלטיקו ידוע.
כן, בהתחשב ביריבה, כן? נלך על אתלטיקו.
פרימו?
אני אומר לאציו, אני רק רוצה להגיד מילה, סארי הוא מאמן של לאציו, וסימון היה מאמן של אתלטיקו מדריד, אוזי, ושאלו משהו את סארי, נכון. שהוא המאמן הכי התקפי באירופה.
בדיוק אם... שאתה רציתי להגיד.
יאללה, סימון, תגיד, קורא, תגיד, ספר את הסיפור.
תגיד, אוזי.
ספר את הסיפור מדהים, מה שהוא אמר על סימון.
שאלו את סארי ההתקפי, אם הוא יכול לשחק כמו אתלטיקו מדריד, כמו דיגו סימון ההגנתי, הוא אמר שהוא היה מעדיף לחזור לעבודה, מי שלא מכיר, סארי היה בנקאי עד גיל 40 ומשהו לפני שחזר לכדורגל, אמר אני מעדיף לחזור לעבוד בבנק מה שלשחק כמו דיאגו סימאונה, וככה במסיבת תונאים מאוד לא...
וואו וואו, איזה עקיצה לסימאונה.
מאוד לא קולוגיאלית.
כן.
אבל אם סימאונה היה מנצח אותו, זה...
מה היחס לתיקו פה? אני אלך על תיקו גם במשחק הזה.
תיקו 2.95, היחס הגבוה ביותר.
אני לא אמרתי מה אני הולך, אני הולך על הביתית, על
הציו.
אני חושב גם שאפשר שאם יש אנדר גולים, המשחק הזה הוא משחק קלאסי של
0-0.
0-0, כן, אני מסכים איתך. אני גם לוקח פה תוצאת תיקו, ומאותו בית, פיינורד מול סלטיק, עוד שתי קבוצות עם קהל חם במיוחד, סלטיק ללא ליאל הבדה שלנו, ובכל מקרה פיינורד מארחת והיא פייבוריטית למשחק הזה, גם כן בצורה ברורה ביותר, פיינורד 1.50, תיקו 3.80, וניצחון חוץ של סלטיק 4.30, במהירות חברים, קוף הימור שלך?
איקס.
איקס, 3.80,
פיינורד,
ניצחון ביתי, עוזי הימור שלך?
פיינורד קל.
ואני הולך איתכם, תודה חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
שמע, אני רואה כאן את המשחקים, שלושה משחקים.
יש שלושה משחקים.
בליגת הנוער, קודם כל מכבי תל אביב, 3-1 על רעננה, אבל מכבי פתח תקווה מפרק את מכבי חיפה, את האלופה.
נכון, מכבי חיפה אלופת המדינה, אבל זה דור אחר, זה לא אותה קבוצה שהייתה לדגו בעונה שעברה, שנתונים אחרונים, מקבלים 4, במחזור הקודם לא ניצחו בבית את נתניה, נגמר 0-0, והפועל תל אביב הנהדרת שבונה על משחקי נוער, מובילה 4-1 בבאר שבע.
ומייצרת גם שחקנים, בוא נאמר. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ביתר ירושלים עם מחצית שנייה איכותית, מנצחת 2-0 את חדרה, אחרי כל הקיזוזים והעניינים עם שתי נקודות עכשיו, נכון?
פלוס שתיים.
כן, פלוס שתיים, יפה.
מקום תשיעי.
מקום תשיעי. אתה יודע מה, אני אהבתי לראות אתמול את המחצית השנייה בטח, אבל בהתחשב בזה שהם שיחקו לא מלאריות הליגה, גם אשדוד, גם חדרה, שטרם ניצחו, והיא ניצחה את שתיהן, והפסד ביתי בבלומפילד להפועל חיפה, עכשיו מתחילים המשחקים, עכשיו בוא נראה מה יש להם, אבל יש להם יופי של קאדר.
יש להם בריינה בשבת.
יופי של קאדר, בוא נאמר, עם הגנה קצת מג'עג'עת, קישור עם סורו, תומה, והחלוצים שיש להם, זה באמת הברקה, אבל הגנה קצת בעייתי.
אוקיי, אז בוא נלך ככה, לגבי... מבחינת ביתר ירושלים, כן, הפועל חיפה הפסידה עדיין שלא היה לה סגל, שני הניצחונות נגד לא מהקבוצות שהן לא מהראיות הליגה, זאת אומרת פרופורציות, ביתר ירושלים התאזנה, הגיעה לפלוס שתיים, עכשיו לאט לאט תצטרכו לראות איך כל הדבר הזה מתחבר, היא עדיין לא מחוברת כמו שיוסי אבוקסיס רוצה, זה קבוצה שונה, שוב משנה שעברה, קבוצה שהייתה משחקת על מהירות ומעברים, היא קבוצה לא מהירה כרגע, אנחנו ראינו שיוסי אבוקסיס מנסה למצוא פתרונות תוך כדי משחק, עושה שינויים במחצית, עובר לשלושה בלמים, אז אני אומר שלאורך זמן נראה איך אבוקסיס מוצא את הפתרונות, אני חושב שכבר המחזור הקרוב ריינה בחוץ זה משחק יותר קשה ממה שהיו לו בשני המשחקים האחרונים, וזה סוג של מבחן, סוג של מבחן לראות איך...
אני רוצה להגיד לך אופיר, כל השינוי של ביתר ירושלים זה השינוי בחשיבה של יוסי אבוקסיס. פעם אמרו עליו הגנתי, מחכה מאחור, יוצא למתפרצות, מאמן כדורגל שפותח עם שלושה שחקני התקפה כאלה, ומאחוריהם דור מיכה, הוא שינה, הוא הבין שאולי חוץ ממכבי תל אביב ומכבי חיפה שצריך להיות קצת יותר זהירים, אפשר לנצח את כולם, אני מאוד אוהב את השינוי בחשיבה של אבוקסיס.
נכון, אבל פרימה, אני חושב שיוסי אבוקסיס, גם שהיו קוראים לו מאמן הגנתי, הוא לא... הוא היה אומר שזה לא, היה מתכחש לזה, אז עכשיו תלוי איפה אתה, מה הסגל שיש לך, ואיפה אתה מאמין. עכשיו, שהיה לו אפשרות לשחק על מעברים, עם הסגל של שנה שעברה, אתה יודע, אתה יודע שקבוצות לוחצות ונחשפות, אז אתה עושה את זה. ועכשיו שגם אין לביתר ירושלים את המהירות, הוא מבין שהוא רוצה לשלוט באמצע. כמובן, שמגיע קשר כמו סורו, זה משנה את כל, זה משנה את התמונה. פתאום אולי תומה יישאר, תומה עדיין לא סגר, הוא והנציגים שלו הולכים, חוזרים,
בסדר, אין לו דרישה בחוץ, בוא נתקדם, זהו, זה נגמר.
לא, אבל אתה יודע, רגע, שנייה, אופיר, אני רוצה להגיד משהו. שנייה, אני רוצה להגיד משהו לקופמן.
תומה כבר רשום בביתר, זה יכול להסתגר גם עוד שבוע.
אבל רק לפני כמה ימים הם אמרו שהם הולכים לתבוע אותו, אז איך מסתדר עכשיו שהוא משחק שם?
הוא שמע שטובים אותו, הוא נבל, הוא חזר, הכל בסדר.
תראה, בסוף פרימו, אם לביתר היה קייס משפטי להתיר איתו את החוזה, כבר הייתה מתירה. עובדה שהיא לא התירה. זה יותר מורכב מול פיפה בדברים האלה. כנראה שביתר לא רוצים לעשות את זה. והאפשרות השנייה זה לשלם לו פיצוי. אז ביתר, כרגע אין לה זר שישי, אז היא תשתמש בו. היא תשתמש בו.
מה זה שישי? שישי זה שחקן ספסל, אתה יודע.
יש להם שמה, שמעתי היום עוד אחד שגיליתי ככה בטעות, טימותי, נכון?
מוזי הוא לא זר.
כנף ימין, הוא ישראלי.
הוא ישראלי, הוא שיחק בכמה קבוצות בליגה.
מה עושים איתו?
לא, הוא מתאים לליגה לאומית.
אמרו לו לחפש קבוצה לפני כמה ימים, בגלל הסיטואציה שאין לביתר.
אמרו לו לפני כמה ימים, נגמר מועד העברות מחר.
הוא יישאר מחליף לבן ביטון. ושאר מחליף לבן ביטון, הוא יכול לשחק מגן ימני בחמש, יכול לשחק כנף. לא תהיה, ביתר ירושלים כרגע, בסגל שלה אין כנפיים, אין כנפיים מהירים.
גם נתקעו עם גוטליב, שבסך הכל שלחו אותו לחפש קבוצה, אבל הוא נפצע באימון.
לא, גוטליב ביקש לחפש קבוצה, צריך להדגיש, גוטליב בא, ביקש, אבל הוא לא מצא, והוא לא הלך. אם הוא היה הולך, זה היה מפנה כסף אפילו לשחקן בתפקיד אחר. אבל בגלל שלא התפנה כסף, אז מבחינה כלכלית לביתר לא היו יותר מדי אפשרויות להביא שחקן זר, ואנחנו רואים מה קורה עם תומה. מבחינת ביתר, בסופו של דבר, תומה הוא חלק מהתקציב. תומה חלק מהתקציב.
תשמע, אם, כפי שזה נראה, במשחקים שראיתי, כן? אם ביתר מייצב את ההגנה בכל החוליות
בינתיים
שלה...
בינתיים זה דגני ואורי דן,
כן?
בינתיים.
לא, אורי דן בסדר. אבל אם היא מייצב את הכל, גם בקווים, אתה יודע, היא באמת הולכת לתת עונה. הם לא היו פצועים כמובן.
משחק הגנה, קישור אחורי חזק, משפר משמעות.
אני אוהב את קריאף. אני אוהב מאוד את קריאף.
פתאום קריאף בכושר סי של הקריירה, צורו נכנס לעניינים, פתאום תומה בטעות נשאר, יש להם בטח קישור שלא היה לה משהו דומה לזה.
איך הזר השני היה? איך השם שלו הזר השני?
דני אוצ'קו.
אוצ'קו, כן, איך הוא היה?
דני אוצ'קו היה, אני חושב בנוני אתמול, אבל הוא נכנס רק לעניינים, הוא לא עשה הכנה. אני דווקא, שוב, אני ראיתי קצת את דני אוצ'קו, אני חושב שעם הזמן הוא ישתלב טוב בבית"ר ירושלים, הוא יעשה את העבודה שלו.
אז אני רוצה רק להספיק להגיד עוד מילה אחת. ראיתי את התמונה אתמול בסיום המשחק של סילבה השוער שאני מאוד מחזיק ממנו, הולך עם הילד, רוקד, מבסוט. מה שאני רוצה להגיד לך, אופיר, לעומת קבוצות אחרות, זרים באים, ואז אין להם קהל אוהדים. אתה יודע, אתה משחק למשל בחדרה, אין לך עם מי לשמוח, בריינה, בקבוצות, שאתה מתחבר לקהל של ביתר, וזה התחיל בחצי גמר והגמר בסמי אופר, אתה פשוט נותן את הנשמה לקבוצה הזאת ולאוהדים, וזה מאוד בולט, הזרים שבאים לביתר ירושלים.
נכון, אגב, פרימו, סילבה רוב הקריירה שלו היה שוער שני, ובביתר הוא מבין כמה שנים הוא פספס, של הנאה מהמשחק ומקהל, אתה רואה שבן אדם כאילו, זה כמו אחד שעלה מהנוער ונהנה בפעם הראשונה מכדורגל, אתה רואה את החיבור הזה. אגב, מבחינת חלק ההתקפי, פריידי ומירון ג'ורג' לא נגד כל קבוצה זה יצליח, כי זה גם קצת תוקע, ראינו במחצית הראשונה שזה תוקע את ביתר ירושלים, אז בסופו של דבר יוסי אבוקסיס יצטרך לאלתר המון, אפילו יותר מעונה שעברה. עונה שעברה היה ברור בשלישייה, ששוע זה שנותן את הכדורים, אספריה רט באגף, ניקולאי אסקו עושה תנועה לעומק כחלוץ, זה שונה השנה, ויוסי אבוקסיס יצטרך לאלתר המון.
אוקיי.
טוב, על הכיפק.
אופיר, תודה.
המון תודה. נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נדבר על הפועל תל אביב, שחתה אתמול באומץ רב 0-0 בטרנר מהפועל באר שבע, שיחקה בעשרה שחקנים משהו כמו 30 דקות, ובסך הכל הוציאה את הנקודה שהיא רצתה. השאלה באמת, אם כל זה יספיק לדרבי, מה שהיה שם בבאר שבע יספיק לשבוע הבא.
אתה יודע, זו שאלה היפותטית, אתה לא יכול לדעת.
לא, כי אין התקפה, אז אני שואל אם ההגנה וההסתדרות תספיק.
קודם כל, אני לא בטוח שאין התקפה, אתמול באמת הם לא היו טובים, וגם בוני אמיתיים, גם 11 שחקנים, הם לא היו טובים ברמת היציאה. אני חושב שאליני ברדה הכין את הפועל באר שבע מצוין, ולא נתן אפילו להפועל תל אביב לצאת למתפרצות, שזה הכוח שלהם, התקפות מעבר. מה עוד שהתקפת מעבר, אם אומרי אלטמן בקושרו נוכחי, זה לא התקפת מעבר, זה התקפת הליכה.
אגב, כרגע. אתה מדבר על התקפות מעבר, אז הפועל תל אביב נותנת 5 כאלה לבאר שבע בחוץ בנוער, 5-1, ואמרנו קודם קופמן ואני, אלה שחקנים שאולי עוד שנה, שנתיים יהיו בבוגרים.
כן, אני חושב זה בדיוק העניין, אתה יודע שאני שומע הרבה פעמים שאומרים, באו לבנות חזון, באו לבנות, שמע, הפועל תל אביב חתיכת מועדון, אתה רואה את הנוער שלהם, שזה נוער מטורף, שמצפה כל שנה שחקנים שאנחנו רואים לאן הם הגיעו וכאלה, אז אני, אתה יודע, חלקם...
אתה יודע, אבל מצד שני, אני רואה באמת, אני צופה בערוץ הקיבוץ וכאלה, אתה יודע, ואני מסתכל, ויש שם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, אבל אתה יודע, אחד הדברים שצריך פה בכדורגל שלנו, וראינו את זה, גם במונדיאליטו וגם בצעירה, זה עניין של בנייה, של כוח, אתה מבין למה, אתה רואה את הכישרון, ואתה אומר, בוא נעוד שנתיים, הוא בן 19, מה נעשה איתו אז?
כן, הטובים ישחקו בבוגרת.
הכל עניין אינדיבידואלי, אם אתה מדבר על הבוגרת, אז תראה את אוסקר גלוך, ותראה את רול רביבו, ודורט פוג'מן,
רבותיי, אבל אלה כבר יש, אנחנו מדברים על מה שנקרא, הניו קאמרים.
בצד שני, יש לך את אליהם כאן צ'פולסקי, עוד פעם, הוא שחקן ידע, הוא אחלה ילד, הכל טוב, עשה אתמול טעות כאילו
אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו אל אליאם. אגב, במשחק בדרבי אמורים לשחק ישראל וראן בנימין, זאת אומרת, גם מחלקת נוער שישחקו כנראה בדרבי עם איצטדיון מלא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על אליאם. אתה יודע, צנצי, כמה שאני, יש מומחים לכדורגל, אז קשה להם לדעת בגיל צעיר איך השחקן יתפתח, לאן הוא יגיע. קנצפולסקי, אני זוכר, אתה זוכר שסיפרת לנו, מכבי חיפה הייתה מוכנה להשכיב עליו הרבה כסף. נכון, זאת אומרת, מכבי חיפה חשבו שהוא קשר מצוין, והוא היה נהדר בנבחרת הנוער. מה שאני רוצה להגיד לך, זה אחד מהשניים. אם הוא לא ישפר את החוסר אחריות שלו, כי אני חושב שבעתיד הולך להיות לנו אחד הקשרים הטובים בארץ. אבל אם בגיל הזה הוא חייב ללמוד מה שהוא עשה אתמול בבאר שבע. תשמע, יונתן, הבן שלי בטרנר, מתוך היציאה של הפועל תל אביב, ואומר, אבא, הוא גמר את כל היציאה, הוא גמר. הוא חייב להיפרד מזה, צנצי.
מסכים לגמרי, ואני בכלל, תראה, אני אגיד לך משהו. ברור שבמבחן התוצאה, כשיש לך 10 שחקנים, ואתה מול הפועל באר שבע, בטרנר, מלא וכאלה, אז נבחן התוצאה אחלה, ואתה יודע מה? גם אמרנו את זה היום, פרימו, מי כמוך יודע, שהיו גם מאמנים בהפועל תל אביב שהגיעו למשחקים כאלה, וניסו לעשות את המשחק הסגור הזה, וקיבלו, הפסידו בסופו של דבר, חיים סילבס ניסה לעשות את זה אז, אם זה זוכר נגד מכבי חיפה, והוא הפסיד רק 1-0 כאילו במרכאות, היה כדורגל מגעיל והפסיד, אז פחות פה הייתה נקודה. אבל מצד שני בו, זה לא יכול להיות הפועל תל אביב, זה לא...
לא, אני אחלק את זה.
לא, להגיד לזה לא יכול להיות הפועל תל אביב, אני לא חושב שבהפועל תל אביב, תדע אלה אתמול את אלטמן, את אושבולט, את ליוש.
צ'יבוטה נכנס.
צ'יבוטה, אתה יודע, דיברת איתי אתמול על הקטע של ליוש הוא שחקן שעושה את ההבדל. אני לא מפיל עליו את התיק. אני אומר עוד פעם, אני לא מפיל עליו את התיק, אבל זה לא שישתנה. אני אומר עוד פעם, זה הפועל תל אביב, זה הסגל
שצריך
להתייחס לסגל, מה הוא יכול לתת.
תחלק לי את זה לשניים. עד 10 שחקנים, אני מאמין שהפועל תל אביב אפילו הייתה יכולה לתת גול ולנצח.
אולי, או שכן או שלא.
או שכן או שלא. אבל רגע, אבל חבר'ה, ברגע שעשרה שחקנים וכל טרנר על הראש שלך, אז הם ירדו אחורה, מה אתה מצפה?
גם בשישים הדקות לא ראיתי בומים. ליד השערים, לא בטו במחד השער.
נכון?
הייתה מחצית שלמה עם 11 שחקנים ולא עשו כלום.
כן. לא בטו במחד השער.
תראה, הפועל תל אביב עוד פעם, אני אומר עוד פעם, במבחן התוצאה, 10 שחקנים, טרנר, הכל, זה קבוצה שקיבלה שישייה שם רק בשנה שעברה, וזה הכל בסדר. אבל אני אומר, בתכלס, מבחינת כדורגל, ועוד פעם, אני מצפה כי הפועל תל אביב, עוד פעם, אומנם היא קבוצה לא מצליחה בשנים האחרונות, הכל בסדר. אני כן מצפה לראות כדורגל, אתה יודע, נגד נתניה ראיתי כדורגל, אבל נגד נתניה היה יותר קל, כי נתניה בא לצחק גם כדורגל ופותחת את הכל.
לא, גם נתניה לא היה אף שחקן שהיה ברמז. בוא נתקדם לכיוון הדרבי, אתה ראית בוודאי את הבקשה של מיצברג גם לאוהדים, נראה לך הם יקבלו את זה, כי לא נראה לי שהדרבי הזה יעבור בלי פירוטכניקה, צנצי.
אין סיכוי בעולם, אחד, שתיים, אני חושב שעדיין המשטרה, אנחנו נמצאים בדיוק שבוע לפני הדרבי, אני חושב שהמשטרה חייבת לעשות פה מעשה, אפילו לפנות, לא יודע, לבית, שהיא תפנה לבית משפט, כי לא יכול להיות שעם כל הכבוד לאמנון סטרשנוב, שכאילו הוא אומר שהפועל תל אביב מסתלבטת עליו, הוא אומר, עניינים בטיחותיים, עם מרכאות.
במרכאות? אתה מבין?
כן, בציניות כזו.
לא, הוא פגע בהפועל תל אביב, ברגע שהוא הכניס את זה למרכאות, הוא אמר להם בעצם, אני לא מאמין לכם.
בדיוק, בדיוק, אז הוא אומר, בציניות, בחוסר אמונה כלפי הפועל תל אביב. ובסופו של דבר יבוא הרי הדרבי, ואני אומר לך שאף כוח בעולם, לא מינסברג ולא אף אחד אחר, ולא גולדר מהצד השני, לא הצליחו למנוע את האבוקות האלו, והאבוקות האלה יגיעו. ואני אומר, בסופו של דבר, הרי מי מעניש את הקבוצות בהורדת נקודות? בתי הדין. והנה בא בתי הדין, ומכשיר דרבי, שלא יכול להיות שהוא מכשיר אותו בצורה הזו. אז אני אומר, אז מה קרה? אז הפועל תל אביב ידחו את המשחק, את הריצוי עונש, למשחק הבא.
אל תדאג, יהיו...
הפועל תל אביב הולך להפסיד פה למעלה ממיליון שקל בדרך.
אני מבטיח לך שיהיו פה באמת, אם יהיו נפגעים, כן? הכל תלוי אם יהיו נפגעים, כל עוד זה ייגמר בדין משמעתי, זה משהו אחר?
רגע, מה זה משהו אחר? יכול להיות שיורידו להם נקודות?
רגע.
בטוח, זה דרבי של יוריד נקודות בטוח.
רבותיי, אני מדבר על משהו שקורה, שזה חורג מהניהול הקוסם של המוצר, אתה הבין, והוא ההתאחדות, ומגיע לרשויות החוק, חיצוניות, שלא באים ומתרשמים מכל הקטע, מכל הבלה בלה בלה, וכל הדברים האלה. וזה קורה כרגע כאשר יש נפגעים. אם יהיו שם נפגעים, אולי אני נצל. אתה יודע, אולי באמת, אני לא יודע מה להגיד לך. אבל אני יודע דבר אחד, שאם חס וחלילה, אכן ייפגעו אנשים, כתוצאה מתפרויות, מכל דבר אחר, אני מבטיח לך, שארז חלפון ישלח מכתב באמת לכל הגון, עוסקים בדבר.
כן, לאסתר חיות.
כן, הוא ישלח לאסתר חיות ולשר המשפטים ולמפכ"ל המשטרה, והוא יגיד שהשיגו סיכומים ובעונה הבאה יהיה הבטחה וכאלה ולוחמי קומנדו שיחליפו את הסדרנים.
קודם כל,
רבותיי, אנחנו נתונים בידי חסרי אחריות. והוא בראשם.
אז אני חושב שסטרשנוב הוא במקרה הזה, כמו שצנצי אמר, הוא החסר החיות, שהוא לא שמע בכל המשטרה, אבל מאחר שהורידו לביתר 4 נקודות, ולמכבי חיפה נקודה אחת, אני לא פוסל את האפשרות צנצי, שבהתאחדות אומרים, כדאי בשביל שנשמור על איזון, שגם למכבי תל אביב והפועל תל אביב ירדו.
אוקיי.
אני לא מאמין שזו הגישה, זו גישה...
אגב, מינצברג פנה לאוהדים...
שנייה,
מינצברג פנה לאוהדים שלא ישליחו. בואו נראה כמה זה יחזיק. צנצי, תודה.
תודה,
חבר. עכשיו אנחנו עם הרלב וייסברג.
לא, קל דרשלר.
אני לא שומע אותך. קל דרשלר. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא באמת דבר איתנו על מה שקרה אתמול עם השוער של הפועל תל אביב. זובס, שאתה יודע, אמרו, נתן הצגה, היו לו 9 עצירות, קראו להן הצלות. אנחנו מדברים על שוער כדורגל, אתה יודע, זה לא שהאיש עובד סוציאלי או רופא שיניים ואמר, יאללה, בוא נרד לחוג. היה לו שם באמת עצירה אחת, שתיים, שאני יכול לקרוא להן הצלות.
יותר, שער לדעתי, הדברים, לדעתי יותר.
שער הדברים, שער הכדורים, הוא צריך לקחת אותם.
כן, היה טיפה דברים יותר טובים, אבל אתם רואים שבשנתיים אחורה, אני יכול להגיד זה, קודם כל צריך לפרגן את המאמן שוערים דודוביץ', שגם הוא עצמו היה שוער גדול, והוא מעביר את ה... כנראה הוא הסתדר יותר עם הניסיון, שהוא מסתדר עם הצעירים. אני חושב שזובס, אנחנו מכירים אותו משנים בעבר שלו, שהוא היה 7-8 שנים בבן יהודה, אם אני לא טועה, אני מכיר אותו גם אישי, אני חושב שקודם כל אישיות מדהימה ושואל רוצה עם הכלל, וזה נשק מצוין של הפועל תל אביב, סוף סוף הגיע יציבות, לפחות בשער, וכל האלה שהיו לפני ואחרי זה לא היה שמה, וזובס לדעתי הוא שמה, והוא נותן הצגות וכל משרק, כמו שאתה אמרת, היה לו 9 הצלות, הם סופרים זה בסך הכל, היה 2-3 אולי 4 לסכנות של 100% גול, אבל עוד פעם, 9 זה בכדוריד, כמו שאתה יודע, אבל...
קלי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, זה הדבר הכי חשוב. יש משחקים שמתנהלים דו צדדי, אז אתה יודע, פעם בכמה דקות מגיע לשער. המקרה שלנו, יותר ממחצית, זובס כל הזמן, הכדורים היו בתוך הרחבה, היה לו כל הזמן איזה 15 שחקנים בתוך הרחבה, זה הרבה יותר קשה בטרנר ככה לעמוד.
אז יפה, אז זה אומר משהו לחפול תל אביב, זה כנראה לא מספיק אגרסיבי, כנראה לא מספיק חוצפנים, לא מספיק כושר גופני שיכולה להתמודד עם הקבוצה של הבאר שבע שמאוד איכותית, גם גופני, גם פיזי, וזה מאוד קל מגיעים בשער של החפול תל אביב, ותראה, צריך עכשיו לעקוב את הפועל תל אביב, לראות אנליזה, אם זה קורה ב2-3 משחקים הבאים. אם זה קורה ב2-3 משחקים הבאים, אז זה אומר לך, הפועל תל אביב הוא צריך להתחזק בעיקר ב... אתה צריך להבין שההגנה מתחילה מחלוצים, לא מהגנה. אוקיי? למעלה מתחיל את ההגנה, כן. וקישור. זה 5-6 אנשים שהכי הרבה סובלים במשחק. ההגנה זה בסוף, אתה יודע, זה סוכריה, איך אומרים לבאר שבע, אם אנחנו עוברים את הקו הגנה, אז אנחנו בסכנה לתת גול, או להזדמנות לתת גול. אז, אני חייב להגיד שחפול תל אביב קצת הגזב אותי, כמו שאתה אומר, יותר מדי קהל בשבע מגיע, כן. אין בעיה. אנחנו... כמו שאתה אמרת, פרימו, כל אולי 10-15 דקות הזדמנות, אין שום בעיה, אבל כל
שתי
רגע,
דקות.
כל 45, כן, כל 2-3 דקות זה משהו
מוצא. קלה, אני רוצה לקחת לך למשחק ליגת אלופות, אורי גלאזר, עומד היום, ישחק היום עם הכוכב האדום בלגרד, מול הקבוצה הטובה בעולם, נכון להרגע.
כן.
איזה טיפה היית נותן לו? מה אתה חושב בכלל מבחינת הקשירות של מה שראית בנבחרת?
תהיה רגוע, אתה תפסיד. תראו, גם כוכב אדום, אני הסתכלתי שתי משחקים האחרונים, זה לא בדיוק מה שאני ציפיתי מכוכב אדום. אני מכיר אותם גם שנים לפני, היו גם לא וואו, אבל מתקדמים יפה, אבל זה מאוד לאט. יש לו בעיה שם בקישור ובהתקפה. אנשים מהתקפה בכלל לא חוזרים בהגנה, הם כנראה עוד לא התרגלו על הבחר, והבחר לא מקבל פיוז, אז זה נותן להם בראש, אבל הגנה מתחילה עוד פעם אני אומר, תראה זה, איך אני חוזר, בליגה אלופות לא עושים את זה, איפה אנחנו בישראל, אז אני חייב להגיד, קבוצה מנצ'סטר סיטי הכי מסודרת בעולם, מאמן הכי טוב בעולם, תקציב הכי גבוה בעולם, כל מהפסד יהיה סופר בונוס, וגלאזר עושה עכשיו פרסום לעצמו, הוא הוכיע לעצמו, ואני אהיה שמח.
אני אמרתי
כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה אני אהיה שמח שלטובתו, כי לא שהוא עושה רק לעצמו, חבר'ה, הוא עושה למדינת ישראל.
קרי, אני חייב להספיק לשאול אותך עוד שאלה. קודם כל אמרתי בתחילת התוכנית גם לאוזי ולקופמן, שאלוואי שיגמר רק 3-0, כי סיטי בבית עם הולנד הכי מפחידים בעולם. אבל רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, לשאול אותך מקום אחר. האם ראית את מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה ביום ראשון?
אוקיי, ראיתי.
עכשיו, כולנו מסכימים ששימיץ' הבלם היה גרוע שלושת הגולים האחרונים, שלושת הגולים שהם ספגו. ראית את הגול השלישי שאיתמר ניצן נתן לו את הכדור וסיבך אותו? האם אתה חושב שניצן השם גם בשער השלישי שספגה מכבי חיפה?
אבל תראו, עכשיו אני אגיד לך משהו, שימיץ' הוא בלם טוב, אתה יודע, הפתיע אותי עם הטעויות האלה, אבל פשוט זה חוסר ריכוז, זה לא יכולת, חבר'ה, זה חוסר ריכוז, אוקיי? וזה גם תאום בין שואל ובין בלם, בשתי שערים אחרונים, שני ושלישי. עכשיו אני חייב להגיד לכם משהו. כל הודעת שימיץ', אני לא מדבר בגלל קרואטי, סטטיסטיקה שלו לטובתו, חבר'ה, כל כדור לוקח עם הראש, משחק רגע מצוין, בלה בלה בלה, שאנחנו לא...
אבל שאלתי אותך על ניצן.
שאנחנו אומרים, נכון, אז אני עכשיו הולך לך לשואל. אם אין לך תאום עם הבלם, שואל, ואנחנו יודעים, איתמר, הוא לא צעקן, הוא לא צועק יותר מדי, הוא לא מקלל יותר מדי, סליחה על הביטוי, במשרק, הוא לא מגוון אותם, הוא לא מסדר אותם יותר מדי. גול שלישי לדעתי, אתה חייב יודעת, בלמים באיטליה, שימיץ' מגיע מאיטליה, בלמים באיטליה אסור להם להיכנס לעשות הגנה, שכדור הולך מצד הרוחב בתוך החמש מטר. למה? כי בין קורה ובין חמש מטר, איפה שימיץ' הוא עמד, הוא אמר, יש לי שוער, אין לי מה לשמור בפנים, כי יש לי שוער. אז מה קורה? כדור עובר בתוך השלוש מטר, ואיתמר עומד על הקו. תראה, כל זה בחיים סיכונים. הוא חייב לקחת סיכון, לחתוך כדור שלישי. גול שאמרת שהוא גלגל לו כדור, הוא סיבק אותך, כן, גם חוסר ריכוז, ובכזה דקות כבר, יש לך משהו ביד, אל תשבור זה ואל תיתן כל כך בקלות, אני אומר, תמיד.
קלה, שיהיה טוב, נדבר גם מחר אחרי. תודה.
כן, שיהיה לכם יום נעים.
גם לך. יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
וואי, ערב טוב.
באר שבע אחרי התיקו הביתי מול הפועל תל אביב, אין שמחה גדולה.
לא, ברור שלא, שמחה... אחרי שמאבדים שתי נקודות, מחצית ויותר משחקים מול 10 שחקנים, אין מה לשמוח כמובן. אבל א', אתה יודע, גם אין יותר מדי פאניקה. אם הייתה פאניקה, אז אני מניח שהבוקר אלונה למשל הייתה מתעוררת, והייתה אומרת לאייל סגל, מה אתה רוצה בשביל איגור זלטנוביץ', והייתה מקפיאה כבר את פאון, והייתה סוגרת לעצמה זר שישי, אולי זה עוד יקרה, כן, אבל זה לא, אתה רואה שזה לא משדר פאניקה. סך הכל, הפועל באר שבע לתעתי, גם ב-11 על 11, הייתה הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב. ולהזכיר לכם, אגב, בעונה שעברה, כן, היא פתחה את העונה עם שני הפסדים בשלושה מחזורים, כן? שני הפסדים, גם לאשדוד, וגם למכבי חיפה.
עזוב שנה שעברה, ראיתי את הפועל באר שבע, היא לא אחת הקבוצות הטובות בארץ, מה יש לדבר בכלל?
היא לא אחת הקבוצות הטובות בארץ, מה זאת אומרת לא אחת הקבוצות הטובות
לא,
בארץ?
לא, לא, היא לא ברמה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, איך שלא נסתכל על זה,
ואין לה אף
שחקן התקפה שאתה יכול להגיד, הוא יביא לי מספרים.
יביאו שחקן התקפה, והם כן משנים את המצב, חכה, אתה מתלהב מדי.
אני אגיד לך משהו כזה, פרימו, אני חושב שהפועל באר שבע במחזור הזה שיחקה יותר טוב ממכבי תל אביב ומכבי חיפה. איך זה? יש לה בעיה כמובן בשפיט, אין ספק בכלל, אבל גם מכבי תל אביב...
אז בוא תגיד לנו באמת מה קורה עם זה, מחר זה נגמר...
מחר זה נגמר בערב, כן.
יש זלטנוביץ', אין זלטנוביץ', יש אלון אלמור, אין אלון אלמור.
אני חושב שזה הפתרון הכי טוב שיכול להיות, זה הסיפור הזה של זלטנוביץ'.
כן.
מכבי נתניה רוצה מישהו במקומו, לא רוצה כל אחד. זה לא שהיא אומרת לאייל סגל, אומר, תביאו לי כל אחד וקחו את זלטנוביץ'. לא, היא רוצה איזשהו שחקן, אתה יודע, שיהיה שחקן מעניין, שחקן טוב. אז היו דיבורים על יד אבו אביד, והיו דיבורים על יוני סטויאנו, והיו דיבורים על גיא בדש, זאת אומרת, שחקנים...
ו?
ש... אז זהו, אני מניח שמדברים, יש עוד זמן, כן, אין עדיין סיכום, אני להערכתי, תראה,
מה זה הקטע עם, מה קורה עם אלון אלמוג, עם מכבי, הם הציעו,
מכבי תל אביב,
פחות כסף על החצי, מה שמכבי ביקשה מנתניה.
מכבי תל אביב, לא יודע איך להסביר לך את זה, אני חושב שקצת אדישה בסיפור הזה של, קצת הרבה אדישה בסיפור הזה של אלמוג, ושל גיא מזרחי, אתה רואה שזה לא שהיא רצה, ואומרת איפה חותמים, לא לנתניה ולא לבאר שבע, לא יודע להסביר לך אגב למה, כי אלון אלמוג, אתה רואה, לא נספר שם על ידי רובי קין, וגיא מזרחי בכלל לא נספר על ידי רובי קין, אבל לא יודע, מכבי...
בנתניה אומרים למכבי תל אביב יש את הזמן שלהם, זה לא כמו כל קבוצה.
אז זה מה שאני אומר, אז קראתי לזה אדישות, זאת אומרת, אתה רואה שמכבי תל אביב, לא מבקשת להיפגש, וגולדהר לא אומר מטורונטו למנספורד קדימה, לך להיפגש עם גיל לב ותסגור את זה.
רגע, לדעתי עכשיו בטורונטו מתעוררים, נכון רוני? מה שעה?
עכשיו ב-11:53.
בסדר, אז אם הוא קם לפני כמה שעות, אז התחיל היום, זאת אומרת, מבחינת גולדהר, אז יכול להיות בהמשך היום כן יהיה התפתחויות.
יכול להיות, אבל אתה יודע, אם גולדהר היה רוצה כבר לסגור עסקה, אז בוא, על 50 או 100 אלף יורו הבדל מבחינתו, אתה יודע, זה לא סוף העולם, אבל אני מרגיש ש... מכבי תל אביב לא חוששת מבחינתה, היא יכולה להישאר עם השחקנים האלה.
אבל מה להגיד לשחקנים האלה, עד סוף העונה, מה להגיד להם, עד סוף העונה תשבו?
למה סוף העונה?
לא, אבל עד סוף העונה, תוכמן, יגידו להם, אתם תהיו ביציע, אתם הרגת את השחקנים האלה.
לא סוף העונה, ינואר, לא סוף העונה.
גם הרבה.
נכון.
אבל
מי שרוצה ללכת למכבי תל אביב,
אתה צודק.
יודע שזה המחיר.
כן, בטח לגבי גיא מזרחי, שהוא בכלל... לא קיבל הזדמנויות.
לא, ברגע שהביאו את אבישי כהן, באותו רגע היו צריכים להגיד לו, בבקשה, אתה יכול ללכת. מה? לא מבין מה הקטע הזה.
נכון. אבישי, גיא מזרחי בעיקר, אם אתה שואל אותי לגבי אלון אלמוג, אני לא הייתי לחוץ במקום מכבי תל אביב. מה אכפת לה שהוא יישאר? הוא שכר לא גבוה, והיא משחררת גם ככה באמצע עונה את מילסון לאליפות האפריקה, והנה בונדוסו כזה שנפצע, ואתה יודע, אילון אלמוג שיחק קצת, כן? זה מה שאני אומר, אני מסתכל על שניהם לא כמקשה אחת. אני חושב שאת אילון אלמוג כמועדון, כמכבי תל אביב, כמישהו שלא, אתה יודע, לחוץ כל כך, בטח אחרי ששחררו, השתחררו מהשכר של דן גלזר, אז...
בוא, אנחנו מדברים על הקהל, ואני, באמת, מה שאני שואל אותך זה עם דאגה. האם אתה יודע שמצבו של אלי לוי לא טוב, למרות שהסגל שלו לא מספיק מוכן לליגת העל? אנחנו מדברים על אשדוד.
עוד הפעם, שלושת המחזורים האלה שאשדוד הפסידה, הם לא נמצאים בספירה של ג'קי בן זקן. זה לא ג'קי יושב עכשיו ואומר, וואו, זה הוא ג'קי לא טיפש, ג'קי בחור חכם, ג'קי יודע שאלי לוי לא קיבל בשלושת המחזורים האלה את הכלים, אשדוד,
אז למה שהוא יקבל ביממה האחרונה, אתה יודע, ויש לך עוד את זסנו שחצי ליגה רצה אחריו או רבע ליגה?
לא, הוא יקבל, אני מאמין שיקבל. א', הוא מקבל את ג'ורדן בוטקה, שאני חושב שהוא שחקן טוב, זה מהפועל ירושלים.
הוא יציל אותו, אדון ג'ורדן הזה? יציל באמת את הקבוצה?
לבד בטח שלא. לבד בטח שלא. יש בעיה אחת שהיא לא פשוטה, שיש לקבוצה שישה זרים כרגע עם בוטקה, אחרי שהקפיאו כבר כדי לחשום את בוטקה, הם צריכים להקפיא את המגן השמאלי מונטרי. לדעתי הם יכול להיות שהם יקפיאו אולי אפילו את הבלם הסקוטי. הם צריכים עוד שחקן התקפה, וכרגע מבחינת
מה, נפלו איתו? נפלו עם הסקוטי? נפלו?
זה דעות חלוקות, אני לא רוצה, אתה יודע, יש כאלה במועדון שחושבים שנפלו עם הגדרה בדיוק כמו שהגדרת, יש כאלה שחושבים שלא, אני חושב שאלי...
אמרו שהביאו מחליף לסווטקוביץ', אני רואה שלפי מה שאתה אומר זה לא דומה אפילו.
בינתיים לא, אבל גם צריך להיות תוקנים, הוא רוב הקיץ פרימו לא שיחק, הוא היה פצוע, אתה יודע, הוא שיחק משחק וחצי. ולא צריך גם, אתה יודע, שימיץ' הזה, תראה איך אנחנו פה מדברים עליו.
תוכמן, נחכה למחר, נראה מה קורה, מחר זה נזכר. תודה.
תודה.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
מכבי חיפה לקראת רן, מחזור ראשון בליגה האירופית, המשחק ישודר בספורט אחת. מה עושים? מה מדברים? אתה יודע, יש בכל מקרה שימיץ', בימיץ', כל החבר'ה, אתה יודע. איך מתארגנים.
זה השם החם של מכבי חיפה.
כן, אבל מטבע הדברים, עוסקים בו, אתה יודע, באמת.
נכון, נכון, אני מסכים איתך, אבל
להגיד לך שהוא השם בלבדי.
הוא לא השם, ושון גולדברג כבר אומרים שישחק בערן, ואני אומר לך, אם שון גולדברג חוזר דקה קודם מהפציעה הזאת, מכבי חיפה תאכל אותה.
כן, אבל אתה צריך להבין, כל הכבוד, אחרי הופעה כזו יש חשש באמת גדול מאוד במכבי חיפה, מהבלם הזה בטח במשחק כזה. ברור לכולם שאם באמת הוא ירד לספסל, אז יפגעו להם בביטחון שלו, איזושהי הבעת אי אמון באותו שחקן, אבל עדיין, מכבי חיפה לא תסכן את שון גולדברג אם הוא לא יקשיר במאת האחוזים, ולהערכתי הוא לא קשיר במאת האחוזים, אז אני חושב שהוא יפתח דווקא על הספסל, והוא לא צפוי באמת לשחק, בטח לא 90 דקות, אבל החלטה סופית תתקבל רק לאחר האימון המסכם של מכבי חיפה מחר.
טוב, בעיקר שכולם קשירים ויודעים את התורה.
מה עוד צפוי לנו שם? הרי משחק חוץ ברן, בטוח שהוא לא ישחק כמו בפתח תקווה. זאת אומרת, ברן הוא לא ישחק רק עם אלי מוחמד קשר אחורי, אז תספר לנו...
אני חושב שצריך לשחק קו חמש קודם כל, קצת מתוך כבוד, מה שנקרא, למערכת, לא? לא לבוא באמת עם מערך התקפי ונדהים אותם.
ברור, אתם מבינים שזה לא משחק מול בני ריינה, בלי לזלזל חלילה, או מכה פתח תקווה שניצחה אותם. זה משחק סופר קשה, משחק חוץ, ומכבי חיפה תבוא באמת כדי אולי לשחק יותר סגור, ועם שני קשרים אחוריים ולא כמו שראינו במשחק האחרון, אבל עדיין זה רק מחר לאחר אמון המסכם נדע בדיוק מה מסי דגו מתכנן, אבל מכבי חיפה של מחר תהיה הרבה יותר הגנתית מהמשחק שראינו במשחק האחרון במכבי פתח תקווה.
אני מקווה בשבילה, קודם כל, אתה יודע, עדיף נקודה במשחקים האלה מאשר יופי של כדורגל ומחמאות.
אני רוצה גם להגיד לך שיכול להיות ב-24 שעות האלה, אולי מכבי חיפה תפתיע. אולי מכבי חיפה תפתיע. אני רואה שיש כל מיני...
בצורפת?
לא, לא, לגבי חיזוק הסגל. יש כל מיני פלירטוטים. אתה שמעת על שחקנים מסוימים שיש סיכוי שיגיעו, אולי טריידים, מה שמעת?
לא, יש כל מיני דיבורים, אבל כמו שזה נהיה, מכבי חיפה לא תצרף עוד שחקנים בחלון העברות הזה.
אוקיי.
על הכיפק. אלבאז, המון תודה, נשתמע מחר.
תודה רבה, חברים, ערב טוב.
אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, ולאחר מכן פרסומות, ונשוב. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
נו, פז'ה, אתה יודע, תמיד רוצים להפתיע, להדהים בליגת האלופות, עד היום הם לא יודעים, הוא יודעים הוא אותם. מה יהיה עכשיו?
סוף כל סוף בנו קבוצה טובה, סוף כל סוף, מה זה, אחרי שנים ש...
כן, אתה רואה אותה באמת מגיעה לשלבי ההכרעה הגבוהים?
ברור, מה זאת אומרת?
אוקיי.
כן, אבל מילה ניוקאסל ודורטמונד לא אומרות ככה, אבל מיכאל, אני מזכיר לך, במחזור האחרון בבית הם קיבלו 3.
נכון, עשינו בבית נגד ניס, תשמע, אבל לא אותם, אני פחות מתייחס למה שקרה עד עכשיו, אבל אני חושב שבאופן כללי לגבי הבנייה של פז'ה הקיץ, סוף כל סוף הבינו שדי, עם הכוכבים האלה שבאים, עושים מיליונים, ולא אכפת להם בכלל מהמועדון, מהקהל, מכל מה שקורה שם, רק חשבון הבנק מעין אותם, ככה הם לא הביאו את ליגת האלופות, ולואיס אנריקה הבין את זה מהרגע הראשון, ובעצם זה שהוא בא לנאסר אל חלאי של הנשיא ואמר לו תקשיב, אוקיי, זה שנשיא ורמוס הלכו, זה הסתיים להם החוזה, תודה רבה. אבל זה שהוא בא לנאסר ואומר לו תקשיב, אני מבחינה מקצועית לא רוצה את נאמר, לא רוצה את מרקו וראטי, למרות העובדה שהיו להם 3 שנים קדימה בחוזה, כן? עם מיליונים והכל, הוא אמר לו, לא אכפת לי מה תעשה איתם, תמצא להם פתרון, אצלי הם לא יהיו בקבוצה, הוא בנה למעשה קבוצה חדשה, קבוצה שקודם כל מסתמכת על כוכב אחד, וזה מבפה, וזה 10, נקרא להם החיילים, כן? אבל 10 שחקנים שרוצים באמת, שרעבים בקריירה, שרוצים באמת לזכות בדברים.
אבל אתה יודע, מיכאל, אני שומע את הדברים שלך, ואני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. ואני מסתכל על יתר הקבוצות היום, זאת אומרת, היריבות, כל היריבות שבואו מאנגליה, שתי היריבות מספרד, איטליה, ביירן מינכן, זאת אומרת, כבר שאני מדבר איתך, יש לפחות 5-6 קבוצות, שאני לא משוכנע היום שפריז יכולה לעבור אותם, ואתה אומר...
לא, אני אגיד לך למה, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, כן, את זה אנחנו נצטרך לראות בחודשים מרץ-אפריל, אבל אני חושב על הנייר, הרבה אנשים אומרים את זה, בגלל שהם אולי גם לא מכירים את איכות וטיב השחקנים שהגיעו הקיץ לפריז, אז נכון, אין שמות כמו פעם, אבל מנואל אוגרטה, הקשר הדפנסיבי שהגיע מספורטינג ב-60 מיליון יורו, מפתיחת העונה זה השחקן הטוב ביותר של, של, של פריז, ואם הוא מחליף את מרקו וראטי, שלוסן ריקה לא רצה אותו, אז יש בזה משהו מבחינת הבחור הזה, בחור צעיר, שבינתיים עושה עבודה טובה ולוסן ריקה מאמין בו. יש ילד בן 17, וורן זייר אמרי, הרבה אנשים לא מכירים אותו, כן, אבל זה הדבר הבא בכדורגל הצרפתי, כמו שהם בפה בחלק הקדמי, הבחור הזה בקישור, קולו מואני שראינו אותו, דמבלה שרוצה להוכיח, גונסאלו רמוס, החלוץ הפנטסטי של בנפיקה, שחקנים אדירים שפז'י החתימה הקיץ, אז נכון, הם לא מוכרי חולצות, והם לא עכשיו המגדל אייפל, עכשיו עם הצבעים שלהם, והפסיפסים שלהם וזה, די, נגמרו הפסטיבלים, נגמר הקרקס הנודד הזה כל שבוע, שמסי נוסע לברצלונה כי הבית שלו שמה, ונאמר נוסע לסאו פאולו ולריו, די, לא רוצים, רוצים להתעסק נטו בכדורגל, ונטו בכדורגל הביאו שחקנים פנטסטיים בקיץ הזה, ולכן אני אומר את זה בפעם הראשונה, מאז שהקטרים הגיעו מזה 12 שנה, אני מאוד מאמין בזה שפי-אג'י יכולה ללכת עד הסוף, לפחות להגיע לגמר בעונה הזאת.
בואו תן קצת עידוד לעם היושב בציון, יש לנו בתיאוריה את למקין עם שחטר, שעשוי להשתלב, אני מניח שהוא יפתח על הספסל, אבל עומרי גלאזר פותח עם בכוכב האדום, ברק בחר, יש איזה מצב שאתה יודע, הם במשחק?
כן, הזכרת את שחטר ולמקין, אז הם היום מארחים בהמבורג, הם כבר לא יכולים לארח באוקראינה, בשל המצב, הם מארחים את פורטו, ובעשר ברק בחר וגלאזר נגד, נגד פפ והסיטי בבית אחד. העניין עם, עם הכוכב, אני חושב שזה פחות נוגע לקראת המשחק הערב, כי זה באמת פערים תאומיים. אי אפשר לבוא בטענות לברק בחר בסוף המשחק, גם אם יהיה 4, 5, 6, קבוצות גדולות יותר מהכוכב חטפו בראש מסיטי, בטח, בטח שמה. אז יש הסיפור המרכזי של ברק והכוכב יחל החל מהמחזור הבא, כאשר הם יערכו את יאנג בויז, ואם שמה הם לא ינצחו את אלופת שווייץ, אז יתחיל הבלגן האמיתי, כי מבחינת הקהל של הכוכב, התקשורת הסרבית, הכל, המינימום של המינימום זה מקום שלישי בבית הזה, ואם אתה לא מנצח את יאנג בויז בבית, זה אומר שגם המקום השלישי בסכנה, ואז יתחיל הבלגן האמיתי, כי עד עכשיו, אוקיי, בליגה, הפסדים, וזה... בסדר, הכוכב האדום תהיה אלופה בסוף העונה, אבל והערב אותם, כמו שאמרנו, קשה מאוד לבוא בטענות לברק בחר, תהיה התוצאה שתהיה, כי כמו שאמרנו, הפערים הם עצורים. אבל החל מהמחזור הבא, אז יתחיל המבחן האמיתי של ברק בחר.
אוקיי, אז המבחן מתחיל רק שבוע הבא, בוא נראה את הבוחן, את הבוחן, אתה יודע, הערב.
היום המבחן בעל פה.
כן, לא, זה בוחן, זה קטן, קוויז. וינסנדט, אני רואה שביתר נראה טוב, אני מאחל לך הצלחה עם המועדון, רק תשפר את ההגנה, הכל בסדר.
כן, מה, מקום שלישי זה לא מילה גסה, מה קרה?
נכון, בסדר, אוקיי. צודק 100%, מיכל.
נכון, 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 נכון. על הכיף, אגבינס, המון תודה.
ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם אורי לוי, אתר בבא גול, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, מעניינים. אורי לוי.
לא יודעת למה אתה מנהל איתך עם
אורי. יש לנו הרבה אורי ואורי, אתה יודע, אורי אוזן ואורי לוי, אתה צריך להחליף.
אתה צודק, אתה כל מיני צריך לתקן.
פרימו, עליך אני
סומך. לא, לא, אני הייתי מתקן אותו, אבל הקדמת.
תראה, פרימו צעיר מני בשנה, אבל גם הוא סתום כמוני, כן? אנחנו פסקנים.
לא,
תגיד לי דבר אחר, ליגת האלופות יש גם באסיה.
בהחלט.
ואני רואה שנאמר שהתלהבו, שלושה בישולים, עניינים כבר לא הכי גדול.
תשמע, אתמול שידרנו משהו באמת יוצא דופן בספורט 4, נבחור, קבוצה מאוזבקיסטן, מהעיר אולמליק, פרוור כזה של תשקנט, בתקציב... של קצת פחות מ-10 מיליון יורו תקציב שחקנים, כולל. זה קבוצה ממוצעת.
אבל שזה קווקזים, זה כמו 30, כן?
כן, זה פשוט, זה שום דבר. עומדים מול נאמר, אלכסנדר מיטרוביץ', רובן נבס, מלקום, כל התותחים הכבדים וההשקעה של ה-350 מיליון יורו של אלילל, מובילים שם 1-0 לאורך רוב המחצית השנייה, סופגים שוויון עמוק בתוספת הזמן, וכמעט מנצחים את המשחק. סנסציה מדהימה על היום הראשון של ליגת האלופות האסייתית שנפתחת בסערה. מה שמראה, שאתה יודע, עם כל הכסף, ודיברנו לא פעם ולא פעמיים אצלכם על כל מהפכת הכדורגל הסעודית והמשמעויות שלה, בסוף, אחרי המיליונים, המיליארדים, צריך לשחק כדורגל. וזה לא פשוט לחבר גם את כל הכוכבים הגדולים האלה ביחד.
בוא נדבר על אצילי. שמע...
אבל יש שם 8 זרים, הוא יתחיל עם זה. נכון. אז... הנה, אין מה לעשות.
מה? כן. יש זרים, כאילו, מה שאתה אומר שיש זרים טובים ממנו בקבוצה? בין אין.
כן, בין... לא, אז אני יכול... פה זה סיפור שאני באמת יכול ככה להסביר בזריזות ושיהיה ברור. בליגת האלופות האסייתית מותר לרשום לתחרות כולה כמה זרים שרוצים. קבוצה יכולה no limit לרשום, בסדר? אבל בתופס המשחק מותר לרשום 5 זרים מכל העולם, פלוס זר אחד נוסף שחייב להיות ממדינה אסייתית, החברה בהתאחדות האסייתית. לאלן יש 8 זרים, מה שאומר שהם עושים שם רוטציה. אצילי הוא הראשון ברוטציה הזאת, אבל גם סופיאן רחימי המרוקני וגם קקו הארגנטינאי פרגוואי גם כן יישבו באחד המשחקים בצד, פשוט כי יש להם יותר זרים ממה שהקריטריון של ליגת האלופות האסייתית מאפשר. זה מה שהקבוצות הסעודיות שעשו, שלמשל אלי לאל אתמול שמו בצד את יסין בונו, שוער נבחרת מרוקו, סרגי מילינקוביץ' סאביץ' וקלידו קוליבלי. בסדר, אין מה לעשות, מישהו יושב בצד. בסוף היה להם עכשיו, סיימנו בדיוק את השידור, ניצחון קל מאוד לאן שלא אומר, רציתי 3-0 על פחתקו האוזבקית, קבוצה שאם אתם זוכרים גידי קניוק שיחק בה, ושוט הארוולד זה אימן אותה אחרי מכבי תל אביב, אז פתיחה טובה לחברים של אצילי, ונקווה שבמחזור הבא הוא כבר יעלה משחק בית, נגד העל מטורקמניסטן, הוא אמור ליהנות שם, הרמה צריכה להשתפר.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה מומחה לעניין הערבי, ויש את נבחרת פלסטין, וביומיים האחרונים, הסיפור פה הוא ענק, בעקבות דברים שאמר עטה ג'אבר, שמעתי גם את קופמן מה אומר, גם אלי יוחנה, אלי יוחנה למשל אומר, אם הוא היה בנבחרת ישראל או מכבי חיפה, לא היינו שומעים ממנו אומר את הדברים האלה. מה קורה לשחקנים האלה ששיחקו כאן בישראל, בליגה הישראלית, שיחקו בנבחרת נוער ישראלית, יוצאים לנבחרת פלסטין ומדברים בצורה אחרת. מה קורה עם הסיפור הזה?
תראה, זה נושא מאוד עמוק ומורכב, כי אנחנו מדברים על זהותו של אדם, על איפה הוא מרגיש שייך, מה גורם לו להרגיש יותר שייכות אליו. יכול מאוד להיות שבנקודה מסוימת בחיים, כשטוב לבן אדם מסוים, הוא אומר לך שהוא מרגיש שייך למקום מסוים, בנקודה אחרת קצת פחות. אי אפשר להתעלם מהמורכבות ומהקושי שיש לאזרחים ערבים בישראל, אני מניח, אני
רוצה רק להגיד לך, לעצור אותך ולהגיד לך רק מילה, זאת אומרת, אם יש שחקן ניגרי שיכול לשחק בספרד, אז ניגריה וספרד זה בסדר, צרפתי ומרוקאי, בסדר, שאנחנו מדברים על פלסטין וישראל, זה ההפך, זה 180 מעלות.
אני ממש, דווקא, אני מבחינתי, אני לגמרי מסתכל על זה, ואני שמח שנתת את הדוגמה הזאת של ניגרי בספרד, או אתה יודע...
כן, אנחנו מכירים את זה במונדיאלים.
עטה ג'אבר הוא לא הישראלי הראשון ששחק בפלסטין, לא בליגה הפלסטינית.
אבל שמשחקים מישראל בפלסטין, אתה יודע שזה שונה ממדינות אחרות.
קודם כל פרימו, בחלון הבינלאומי האחרון היה ההיסטוריה, אתה יודע. עלה עדין חסן... מבני סכנין ועמיד מחג'נה מהפועל אום אל-פחם הופיעו בנבחרת פלסטין לראשונה שני שחקנים שמשחקים בליגות המקצועניות הישראליות ולא ליגה א' או משהו כזה מופיעים בנבחרת הבחירה שם. אני חושב שאנחנו נראה יותר דברים כאלה בשנים הקרובות.
אל תשכחו גם,
אני רוצה,
תראה, אל תשכחו, עכשיו ראיתי הגיע גייב סגל להפועל תל אביב, אני לא חושב שאם יגיע איזה פלסטיני במסגרת איחוד משפחות פה ייתנו לו לשחק, כן?
לא, תראה, זה לא המציאו את השיטה, ואגב, ג'ואל אבוחנה יכל גם כן לשחק בנבחרת פלסטין, לפי איך שהם מזמנים.
אבל אני רוצה להקשות עליך שנייה, ולשאול אותך, אם הם היו משחקים, נניח במכבי חיפה או מכבי תל אביב, שני המועדונים הגדולים בישראל, והיו יכולים לשחק בהרכב של פלסטין ושל ישראל, שניהם שחקני הרכב, גם בפלסטין וגם בישראל, איפה הם הולכים?
תראה, זו שאלה. זו שאלה גדולה, אני חושב
זה שאלה, וזו גם אפשרות, אתה יודע, יש פה סוג של אופורטוניזם.
לא, אני אומר,
אבל זה לגיטימי, אנחנו רואים את זה עם שחקנים בעולם, אני לא רואה אלמין, אתה יודע, שרצו אותו גם במרוקו, גם בספרד, והחליט וחתם בספרד. אתה מבין, כל האנשים שיש להם את האפשרות,
בוחרים. זה מאוד מאוד סובייקטיבי, ואני מסכים איתך, אבל אני חושב שהרבה מאוד שנים, שחקנים ערבים, מהכדורגל שלנו, חששו שאם הם ישחקו בנבחרת פלסטין, ישר ישימו עליהם איקס כאויב. אני חושב שאתה ג'אבר ברעיון הזה דווקא עושה משהו מאוד חיובי. נכון, אז הוא כבר מקבל את היש, מה אכפת לו? הוא באזרבייג'אן, הוא כבר לקח את ההחלטה.
אתמול אנס מחמיד אמר לנו שהוא אוהב את נבחרת ישראל.
אבל זה מה שהוא אמר סובייקטיבי, אתה יודע. הוא מחכה לנבחרת ישראל, הוא בן 25. אתה ג'אבר היה בנבחרות הצעירות. אנס מחמיד לא.
יש מקום לזהויות מורכבות במציאות המוטרפת שאנחנו חיים בה, ואם שחקן הולך לייצג את נבחרת פלסטין, שיהיה לו לבריאות, ואם שחקן מייצג את נבחרת ישראל, שיהיה לו גם כן לבריאות, ואם הוא ערבי שמרגיש שייך ונהנה מההמנון ולשיר את התקווה, אחלה, עוד יותר טוב. אם לא, והוא מרגיש יותר טוב עם המנון הפידאי של הפלסטינים, שיהיה לו לבריאות, כל עוד הוא בן אדם טוב, מה רע בה?
נכון, אם אנחנו מדברים על אנשים, קודם כל אנחנו מדברים על אנשים טובים, אנחנו לא מדברים פה חלילה וחס על מחבלים, או על מישהו ששונא את ישראל, ממש לא. הוא קיבל החלטה פלסטין, וזה סבבה לגמרי מבחינתו, רק אני חושב, שאם הוא היה היום שחקן הרכב ראשון במכבי חיפה, ובנבחרת ישראל לא מזמינים אותו, והיה לו סיכוי להיות בהרכב הראשון של נבחרת ישראל, הוא היה מעדיף את נבחרת ישראל, לדעתי, אבל
אני בטוח שיש לזה אלמנט, ואלף כל צריך להביא, שחקני כדורגל מקצוענים רוצים תמיד להראות את עצמם בבמות היותר גדולות, ואין מה להסתיר. וופה והכדורגל האירופאי הוא במה יותר גדולה מהכדורגל האסיאטי. כרגע, כל עוד אנחנו מדברים כרגע, לפני שהסעודים סיימו עם התוכנית הגרנדיוזית שלהם, אבל אני מניח שאם הדבר הזה היה יותר מנורמל, וזה היה מתקבל בחברה היהודית נקרא לזה בישראל, בצורה יותר בסדר, אני בטוח שהיינו רואים הרבה יותר שחקנים ערבים עם אזרחות ישראלית, מרגישים בנוח לייצג את פלסטין ולקחב בנקטה
ולשמח
אוהדים יהודים.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אחמד טיבי הוא תמיד כזה מסוג של כף מוזניים כזה בעניין של הכדורגל הישראלי והערבי, שמואנס דבור היה נותן גולים בנבחרת, הוא היה אומר, אפילו על במת הכנסת, הוא היה אומר, אין ערבים אין גולים. אתה זוכר את האמירה הזאת?
הייתה תקופה שהיו שישה שחקנים
ערבים. ג'אבר ממכבי חיפה, כן.
נכון.
במשחק האחרון רוני, אף ערבי לא בהרכב, רק אבו פני נכנס מחליף. כן. זה נהיה פה מהפך. תקופת גבירם קיאל וטוואטחה, היה לנו הרבה. עכשיו יש לנו מעט.
אני מניח שברגע שחלילי יעלה לבוגרת, אתה יודע, זה
כבר ענן חלילי אוטוטו בהרכב של נבחרת ישראל, אבו פני אוטוטו בהרכב של נבחרת ישראל, כן?
אבו פני זה השחקן הרכב, אני חושב, בנבחרת.
לא, במשחק האחרון הוא נתן לאחרים.
אוקיי, אבל אני חושב אבו פני באמת גם עושה עבודה טובה בנבחרת.
חד משמעית, אני חושב שבאופן כללי, זה א' כל זה עניין גם של דורות, היה דור מאוד מאוד מוכשר של שחקנים בני החברה הערבית בדור הקודם עם קיאל וטאואטחה, כמו שהזכרת שאי אפשר היה להתעלם מהם, זה גם אלמנט.
ונתחו, נתחו היה קפטן נבחרת.
תקשיב, אני עכשיו בדקה שולף לך 11 שחקנים מצוינים, צעירים בהרכב של נבחרת
חייבים
ישראל.
חייבים להגיד, זה וזה
משהו בקלות, שזה אני עם חבזה שיבלי ברור, וכל החבר'ה האלה, ואנס מחמיד, וג'אבר, ומי שאתה רוצה.
ובגלל זה אני אומר, על אף הדברים של עטה ג'אבר, שאני בטוח שמבחינתו הם אמת והכל, אני לא אומר שהוא טועה, אי אפשר להתווכח עם ההרגשה של בן אדם, אבל אני אומר, עם כל המציאות המוטרפת שאנחנו חיים פה, גם כן. בישראל, גם בשטחים, הכדורגל הישראלי הוא אי מבורך, שקורה בו הרבה מאוד הוא קיום מהסוג הכי אמיתי ואותנטי ולא מתייפייף.
לא בכל הקבוצות, אבל נעצור פה.
כן, אבל יש פה.
ואני אגיד לך משפט לסיום, אחד השחקנים הכי אהובים עליי, בעשור האחרון, ואני בקשר מצוין איתו, וביקרתי אותו והכל, זה בירם קיאל. אתה יודע למה? כי כשאני ובירם קיאל נפגשים, רוני, אין אצלנו יהודי וערבי. יש שני בני אדם שאוהבים מאוד אחד את השני. וככה זה צריך להיות.
אני זה קורא לי כולם, אני לא יודע, לא מחפש את היהודי ערבי, זה לא מעניין אותי.
יפה.
אורי, המון תודה.
המון תודה על השיחה.
תודה חברים, ורק המלצה אחת חמה למאזיננו. 850 ספורט 4, רונלדו ואל נאסר באיראן אצל פרספוליס, אמורים להיות 80 אלף איש באצטדיון, באזור. יש טירוף. סביב ההגעה של הקבוצה הסעודית, קבוצה סעודית ראשונה שמגיעה לשחק באיראן אחרי המתיחות בין המדינות בשמונה שנים האחרונות. בקיצור, מומלץ מאוד, ליגת האלופות האסיאתית, כדאי לכם, מעניין מאוד.
אמן, תודה, שיהיה משחק טוב.
על הכיפק.
ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אנחנו ממשיכים משחקי ליגת האלופות הערב, ונתחיל מיופי של משחק, פריס סן ז'רמן מול בורוסיה דורטמונד, כאמור בית לא פשוט בכלל לפריס סן ז'רמן, כל תוצאה שמה אפשרית, ציינתם את זה כבר בשעה הקודמת, פריס סן ז'רמן עם הפסד די מפתיע לניס, נפגשו לפני שלוש שנים שתי הקבוצות הללו, ואז בשלב שמתגמר כל קבוצה ניצחה בביתה, פריס סן ז'רמן ללא מסי ונאמר, כמובן שעצבו את הקבוצה, עם אמבפה ועם לואיס אנריקה כמאמן, אגב, אני מאוד אוהב את המינוי הזה פרימו, לואיס אנריקה...
הוא זכה בצ'אמפיון, נכון? יש להם מאמן שזכה.
הוא מאמן, הוא אישיות, ויכול להיות שהוא באמת זה שיחזיר את הצרפתים למסלול מליגת אלופות עד הסוף, הרי לא חוכמה שהם כל שנה זוכים בצרפת באליפות, מבחינת היחסים, ניצחון ביתי של פריס סן ז'רמן 1.60, תיקו 3.80, וניצחון חוץ של דורטמונד 3.50, כאמור הצרפתים פייבוריטים, לפחות לפי הווינר, קוף, הימור שלך.
נלך איתם, ניתן להם צ'אנס, אתה יודע, משחק שניים, אחרי זה הם יחזרו לעצמם.
אתה הולך איתם על פריז, אתה מתכוון.
כן, כן.
אני אגיד לך משהו, אם יש קבוצה ענקית, מצוינת, משחקת כדורגל התקפים, עם 80,000 אוהדים כל משחק, אבל היא הכי נאיבית באירופה,
זה דורטמונד.
נכון. ולכן אני חושב שבגלל הנאיביות הזאת, הם בפה ייתן להם בראש היום.
דורטמונד נאיבי, פריס סן ז'רמן פשוט קבוצה לוזרית, אתה מבין?
כן.
יש פה מפגש של שתי קבוצות שלא ממש מצליחות במפעל הזה.
אני חושב כמו קופמן, המשחק ראשון, פריז, הם בפה, יבואו בטירוף, אני אלך אחת הפעם.
יאללה, בשביל
הם לא רוצים לגמור את העניין כבר היום.
נכון. כאמור, אבל הבית הזה פתוח, הוא ילך עד הסוף. וכאמור, נדבר על המשחק שדיברתם אודותיו בשעה הקודמת, מנצ'סטר סיטי, אלופת אירופה למי ששכח, פייבוריטית גם השנה ללכת עד הסוף, מול הכוכב אדום בלגרד של ברק בחר. זה לא רק יחסי הכוחות, זה גם עובדה שהכוכב אדום בלגרד מגמגמת בליגה, שני הפסדים בשלושה משחקים, מאזן של 15-21, כוכב אדום בלגרד בליגה הסרבית, גם בשביל לסבר את האוזן, זה פחות או יותר כמו מכבי תל אביב פה בכדורסל, כל הפסד שלה הוא משמעותי, ופתיחת עונה די צולעת לברק בחר, במונחים כמובן, של הכוכב האדום בלגרד, מבחינת היחסים, יחסים כמובן ברורים, 10-50 לניצחון חוץ. ניצחון חוץ של הכוכב האדום בלגרד, תיקו 2.90, וניצחון ביתי של סיטי, 1.25.
25, טוב.
קוף, ביטול תורה, לא?
לצורך העניין, כן.
כן, השאלה רק...
אתה יודע מה, אני לא יודע אם סיטי בבית, אם אנחנו נלך עם כל קבוצה, אחרת באירופה נגד...
כן, השאלה היא, אבל באיזה הפרש, ופה ההפרש הוא משמעותי, יש הבדל בין להפסיד 2-0 ל-5-0.
שמעת מה אמרתי לוזי, בפתיחה העלית אותו ראשון, אמרתי, אני מתפלל בשביל גלאזר, כי אני מאוד אוהב אותו, הוא ישראלי שלנו.
גם בשביל בחר.
גם בשביל בחר? לא, אבל גלאזר יחטוף את הגולים, אז אני מתפלל בשבילו, שיקבל רק 3-0. למה? אני רואה את הולנד, במגרש הביתי, הוא מפחיד אותך שהוא רץ, גם אם הוא רץ לכיוון המצלמה, אתה מפחד שהוא ייכנס בך בסלון, נכון? הוא החלוץ הכי מפחיד בעולם היום, לדעתי.
החלוץ הכי טוב בעולם היום.
והלוואי שיגמר רק 3-0. אני אומר 3-0 ומעלה.
קוף, אתה יודע מה? מכיוון שברור לי, שברור לכולנו, שסיטי תנצח, תן לי גם מימור בהפרש הערים.
תשמע, אני אומר, זה עניין של תקווה, אתה יודע, זה קבוצה, הם שווים 3-4 שערים, בהבדלים, בהפרשי רמות ביניהם. מקווה בשביל ברק, שזה ייגמר נמוך יותר. ברק וגלאזר, כן?
אוקיי, כן, כן, ברור לכולנו. טוב,
אלה הבלגרדים עוד יחכו לו על הפסד בסיטי, תמיד, הם לא מבינים שזה לא כוחות בכלל.
לא, הוא לא ימדד מול בלגרד.
בטוח?
נגד סיטי לא, כדורגל.
אני מאוד מקווה שהעיתונאים
בבלגרד. הוא ימדד מקבוצות אחרות וגם בליגה שלו, ושם הוא בבעיה.
כדורגל וספורט בכלל מבינים בסרביה, בכל ענף אגב, כדורעף, כדוריה.
טוב, אז ברור לכולנו שחוכים עם...
אבל עיתונאים, אתה אומר, בכל העולם מרמים בכל שפה.
עיתונאים זה משהו אחר, הם יגידו מה צריך.
יאללה.
בוא נדבר על עוד נציג ישראלי, סתיו למקין, שחטר דונייצק, הקבוצה שלו מארחת את פורטו, יחסים לטובת פורטו, למרות שהיא משחקת בחוץ, ניצחון ביתי של שחטר 4.10, תיקו 3.45, וניצחון חוץ של פורטו 1.55. פרימו.
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם המשחק היה באוקראינה, לא הייתה מלחמה, הייתי הולך לפחות טקו על שחטר, אבל המשחק בגרמניה, באמבורג, לא קשה במיוחד לפורטו, אני חושב שפורטו תעבור בגלל שזה משחק ניטרלי.
מסכים איתך, קוף?
הולך איתו גם.
100%, ועוד משחק שאמור להיות חד צדדי, ברצלונה מול אנטוורפן, אנטוורפן, הופעה ראשונה אי פעם בליגת אלופות, ואיזה משחק היא מקבלת לספתח, ברצלונה, ניצחון ביתי שלה, 1.10, טקו פי 6, ואנטוורפן פי 10.
אני אמר, שאלת אותו ביטול תורה, אתה יודע, אנטוורפן, כשאני מגיע לאנטוורפן לחברים שלי, למשפחת קורן, אתה חושב שאתה מתהלך בעיר ישראלית לכל דבר.
שלא לומר סוג של עיר אפילו עם הרבה חרדים גם.
חרדים, ובתוכם
נכון, יעלומים.
חנויות יעלומים ושעונים.
השעלומים הם טובים, איך הם בכדורגל.
זהו, שכמו ש... ככה אני אדבר על סיטי, ככה אני אדבר על ברצלונה.
הם אלופי בלגיה, מה לא?
כן, כן. זכו בדקה ה-90, אבל זה...
מול ברצלונה בחוץ.
3-0...
קטגוריה אחרת לגמרי.
3-0 ברצלונה.
יפה. קוף, אימור שלך?
ברסה.
אז כמובן שאני מסכים איתכם לאחר ראות הטור של דני ופרסמות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ועכשיו הטור של דבורין. הפסדה של מכבי חיפה 2-3 למכבי פתח תקווה שלשום בליגה גרר ביקורות קשות שנחתו בזו אחר זו על האלופה. הכי קל לבקר אחרי הפסד, אולם זהו מנת חלקה של קבוצת ספורט שבמסע לעבר קו הסיום היא לא רק מנצחת אלא גם מאבדת נקודות. אני יכול להעריך שאם יש משהו המטריד את מאמן מכבי חיפה מסי דגו, זו השאלה, האם היה עליו להחליף במהלך המשחק את הבלם לורנצו שימיץ' או להשאירו במגרש למרות חולשתו. בדרך כלל מאמן אינו מאסס להחליף שחקן הנקלה ליום רע, כי אחרי הכל ניתנת לו האפשרות לבצע 5 שינויים. כאשר מדובר בשחקני מרכז שדה וגם בחלוצים, מאמנים מרבים להשתמש בזכותם לשנות הרכבים. ובכל זאת, הם ממעטים, אם בכלל, להחליף בלמים ושוערים, משום שהם נחשבים בעיניהם לעמודי התווך של הקבוצה. ייתכן מאוד שמאמן מנוסה יותר מדגו היה מגיע למסקנה שהוצאתו של שימיץ' מהמשחק היא הכרחית, בוודאי משום שחולשתו של הבלם כבר עלתה לקבוצה ביוקר. הרי מסי דגו ראה בדיוק כמונו מה קורה במגרש. את הטענה שאם היה מוציא את שימיץ' היה גורם לריסוקו של השחקן, יש לדחות על הסף. שכן ניתן להצמיד אותה לכל שחקן מוחלף. אף אחד לא אוהב כשמחליפים אותו. ואם לסכם את הנושא, כנראה שמסי למד עכשיו על בצרו שכאשר צריך לעשות, אז עושים. וכי כל רגע של היסוס הוא משמעותי וקריטי. וממשחק שהיה למשחק שיהיה הערב, כאשר מנצ'סטר סיטי תארח את הכוכב האדום בלגרד. הקבוצה הסרבית תפתח את הופעותיה בליגת האלופות בעיתוי הכי גרוע מבחינתה. היא לא בכושר, והכניסה לגובה הריות אינה מבשרת לטובות. אני לא מקנה במאמן ברק בחר ובשוער נבחרת ישראל, עמרי גלאזר, שימצאו עצמם מול הקבוצה הטובה ביותר באירופה ואולי אף בעולם. הכוכב האדום כיפתה להגיע למנצ'סטר באותו כושר שסייע לה לפני חודשיים בלבד להביס בתוצאה 5-0 את פיורנטינה האיטלקית. היום היא רחוקה מאוד מאותה איכות. עכשיו עליה מצד אחד לנסות לשחק כדורגל, מצד שני לדעת להתגונן מול קבוצה אימתנית הקוטשת ללא הרף את הליגה האנגלית. נקווה למענם של בחר וגלאזר שאיכשהו יצליחו לצאת מזה בשלום. הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM.
אחרי שמכבי רמת גן הפתיע את בני הרצליה, כעולה חדשה שעולה לרבע גמר גביע ווינר, גם הפועל עפולה, העולה השנייה, ניצחה בחוץ את הפועל גליל עליון בכפר בלום, 82-78, איתנו רועי פרל, מאמן הפועל עפולה. אהלן רועי.
ערב טוב, אהלן.
קודם כל, מברוק, אתה יודע, עולה חדשה שחוזרת לכדורסל הישראלי, אני עוד זוכר אותה הרבה שנים עוד מגורן ישראל, ושמח שבאמת חזרו, העמק חזר לליגה הראשונה, אבל בוא נדבר על המשחק אתמול, מה לקחת ממנו?
קודם כל את הרוח, המשחק לא פשוט, מאוד שקול, מאוד הפכפך, נגד קבוצה ביתית, שלטנו בצורה ברורה כדורים חוזרים, שיחקנו סך הכל משחק טוב לשלב הזה של העונה.
הורדתם יותר ריבאונדים בהתקפה מאשר גליל בהגנה.
כן, כן, פיקנטי. אבל סך הכל גם לקחתי מזה שיש עוד הרבה עבודה, ובהחלט יש פוטנציאל לא רע לעשות דברים יפים עם הקבוצה.
איך הסנכרון בין הזרים, שזה מאוד חשוב, אתם רק עם ארבעה זרים, כמו המערכת?
אנחנו כרגע עם שלושה.
כרגע עם שלושה, אבל יש לך גם מתאזרחים, נכון?
נכון, יש לנו את ספנסר וייס, שמוכר לכולם, גם עונה שביעית פה בארץ, והמתאזרח השני שלנו זה לוקאס גולדנברג, בחור יהודי מארגנטינה, שעלה איתנו ליגה, מהליגה הלאומית, וממשיך איתנו. מסביב יש חבר'ה צעירים עם פוטנציאל טוב, תומר אצייג, נועם אבילי, מוריה לוטטי ואלכס שוברוויץ' האגדי, משלם ככה את הסיריה.
איזה מספר קבוצה הזו של אלכס?
וואו, זאת שאלה שצריך לשאול אותו.
לא, אני חושב שזה כבר דו ספרתי אצלו, אם אני זוכר נכון. עבר הרבה קבוצה.
נעריה, מכבי חיפה.
כן.
עבר קצת, כן.
מה מחכה לכם ברבע הגמר?
אנחנו ביום חמישי נוסעים להיכל שלמה לפגוש את חולון, ונראה, זה מה שמחכה לנו, לא פשוט.
כן, אבל זו עדיין הכנה, איך באמת אתה רואה, אתה מנתח הרי גם קבוצות אחרות, מסמן מי יהיו הקבוצות שהתמודדו איתך, השנה יש 13 קבוצות בליגה,
אז אני אגיד לך, אני חושב שבצורה די מובהקת אנחנו יכולים להגיד שמכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב וכנראה שגם חולון בנו סגלים מאוד מרשימים ברמה של הישראלים ומן הסתם גם ברמה של הזרים, קבוצות שהשקיעו כסף גדול ממקומות 5 עד 13 באמת שקשה לדעת, כי אם נשים את הדברים על השולחן, ארבעה זרים זה כוח מאוד משמעותי, זה 80% מחמישייה של קבוצה, והלך הרוח יהיה לפי היכולת שלנו לקבוע בזרים. כנראה שגם קבוצה שכביכול על הנייר, הישראלים שלה טיפה פחות נחשבים נקרא לזה, איכותיים או whatever, יכולה לפגוע פתאום בשני זרים שוואלה התחבר, ובדיוק זאת העונה שהם פורסים, ראה למשל הגדה שהיה בבאר שבע בזמנו, שבאה ב-$80,000 את יני השנה, וזה הופך קבוצה ממקום 9-13 למקומות 5-9. אז שם קשה לדעת, ברור שנס ציונה, באר שבע, הרצליה, זה קבוצות ככה, אלת בנו קבוצה מאוד מאוד מעניינת, עם זרים מרשימים, יהיה מעניין, אני חושב שהולך להיות מאוד מאוד מעניין.
אני רואה שממשיכים עדיין עם הקטע של 10 זרים, מכסה שמתיר לכל קבוצה, באמת נתון שמתיר לכל קבוצה להחליף, למרות שאנחנו כבר שנתיים אחרי הקורונה, אבל ממשיכים עם אותו מספר, היה 8, נשאר 10, מייצבים את זה, אתה כבר בונה אם וכאשר להכין מה שנקרא בנק של זרים, אם תצטרך להחליף?
אני אגיד לך בצורה הכי אמיתית, וההיסטוריה שלי על המגרש בקבוצות שאני אימנתי, זה נדיר מאוד מבחינתי להחליף דר, ואם לא פציעה, השאיפה שלי זה לא להחליף לפעמים. אני אפילו בעונה הקודמת היה לי דר בקבוצה שלא היה מרשים, ועובדתית, הנה, עלינו ליגה ואף קבוצה לא פנתה אליו. אבל אני חושב שבסוף יש המון משמעות לביחד, ואחרי שלושה או ארבעה או חמישה חודשים ללכת ולהחליף חצי קבוצה, אז למה התאמנו? בואו נתחיל את העונה בפברואר ונשחק אותה עד מאי. אני מאוד מאמין בתהליך של אימון, אני מאוד מאמין בחיבור של אנשים, אני מאוד מקווה שנפגע בזר הרביעי בצורה טובה, אני לא מחפש משהו קיצוני. אם זה יעבוד, מה שלי נראה כרגע, אני מקווה שהסגל הזה ירוץ איתנו, אולי נחליף זר בדרך. אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, כי להחליף דר וסבל לכולם, לא ולמערכת ולזה שבא, והרבה מאוד פעמים זה גם לא מצליח. כן. כמו שלהחליף מאמן.
אבל
הרבה פעמים השקט והפסון של קבוצה נותן עוד 6-8 נקודות במשחק.
רואי, אבל אנחנו פה נמצאים במציאות אחרת, עם מענקים ועניינים וכל ה... קטע שאני קורא לו בכלל און שלטון, אבל לעזוב את זה, זה לא תופס לגבי הפולה, אתם לא קבוצה עשירה, ואתם מחכים מן הסתם לקטע של מה שיהיה, אתה יודע, בראשית 2024, שיגיע הכסף, המתנה.
חד משמעית, אנחנו לכן רושמים רק ארבעה זרים, ועומדים בתקנה של שני שחקנים מתחת לגיל 24 ושני שחקנים מתחת לגיל 21.
אבל אתם עומדים גם בקטע של זרים ב-250, 350 אלף דולר, כפי שביקש השר?
דווקא אצלנו מה שקרה זה שהשקענו עוד כסף בישראלים. השקענו קצת יותר בזרים, אבל אני חושב שדווקא אצלנו הישראלים מזה.
אבל אין שחקנים בעלויות כאלה.
אני אגיד לך ככה, אם לפני זה תכננו ארבעה זרים באזור ה-100,000 דולר, תראה, קרו שני דברים, צריך להגיד און שלטון, אבל הייתה פה פסיקה של בית משפט בענייני מס הכנסה.
נכון, הגיע הזמן.
והיום זר ב-10,000 דולר או זר ב-200,000 דולר, כולם משלמים מס.
כן.
שווה. לכן, אם תכננו בתחילת הקיץ לפני המענק להביא זרים ב-100,000 דולר, זה הפך להיות 75,000 דולר אחרי מה. אבל כתוצאה מהמענק אז הבאנו, בוא נגיד שפול הזרים שלנו לא ממש נפגע, הוא טיפה השתפר, התקציב הכולל התפזר על כל שחקני הקבוצה. ו...
מאיפה ההכנסות?
עדיין, רגע, עדיין שאתה אומר זר מ-100 ל-75,
לא, יש לנו זר אחד של 170,000 דולר.
אז אני אומר, זה לא כמו זר, לא כמו ישראלי, שב-100,000 דולר עלות, זה 50% מס, לא 25%.
נכון.
אבל אני שואל, מאיפה ההכנסות, מאיפה התקציב, מאיפה הפלוס בתקציב, מאיפה הוא מגיע? מה, יש עירייה, עיריית עפולה נותנת?
עיריית עפולה היא הגוף שמחזיק את הקבוצה.
גם בכדורגל.
כבר הרבה מאוד שנים, יש פה ראש עיר שהוא אוהד ספורט מושבע, ובאמת הרבה מאוד מתקנים, יש פה כבר 4-5 אולמות כדורסל בבתי הספר, ויש פה תשתית מאוד מאוד טובה. אנחנו כן חייבים למצוא ספונסרים ולמצוא גורמים עם יכולות לעזור לנו עוד להתרומם, אבל העירייה פה עושה מעל ומעבר, ונקווה באמת, אתה יודע, שנצליח להצדיק את זה על המגרש.
כן, כי אתה אומר ראש עיר, ויש אולם, ויש מגרש כדורגל לתפארת, שאנחנו קוראים לו בונבוניירה, אבל אני אומר לך שזה, זה כאילו הפולה היא לא עיר ספורט. מה הכוונה שלי? נכון שראש העיר עוזר ומקציב והכל, אבל הפולה בכדורגל, למשל, מקרטעת הרבה שנים בליגה הלאומית. עכשיו אני מקווה שאתם בכדורסל, תשמרו על המעמד הזה, תשמרו את המקום הזה.
הם היו פעם קבוצה...
פעם, אתה מפנה, נכון?
נכון.
פעם אפשר היה לנצח באפולה, בליגה הראשונה.
אבל, אתה יודע, אני... התחולת האולם שלכם, כמה רואים מבחינת כמות צופים שיכול להגיע?
כרגע 900 מקומות, אם כשיפתחו את היציאה השני, זה יהיה 1,350, שזה...
ולא רוצים להגדיל? לא רוצים להגדיל? כי בסך הכל, אתה יודע, כאילו גם עליכם וגם על מכבי רמת גן.
קוראים עכשיו שני דברים. אחד, משפצים את האולם הקיים ומגדילים אותו בעוד 450 מקומות, ובמקביל נבנית פה ארנה של 3,000 מקומות ליד הרכבת, ככה שגם זה יהיה מאוד נגיש, כל מי שיבוא מכל מקום ברכבת נלחץ בתוך האולם.
התחילו לבנות או שזה בתכנון?
לא, לא, זה כבר קצה שטח, ובאמת בונים. לדעתי, שנה וחצי יהיה פה אולם. זה לא באולי, זה יהיה. זה משהו שמדברים עליו מעבר לכדורסל, ורוצים פה הופעות, ופסטיגלים, יש פה תוכניות רחבות לגבי האולם. בואו נתחיל בלמלא 900 מקומות, זה יהיה מכובד.
אכן, אכן כן. אני מאחל לך הרבה הצלחה, שתהיה גם שנה טובה, חתימה טובה.
תודה רבה, שנה טובה
לכולכם. תצליחו, חשוב באמת כדורסל בעמק, היה שם הרבה שנים, והיה למה לבוא. תצליחו.
תודה, תודה רבה.
הרל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
קודם כל התייחסות, אתה יודע, באמת שתי העולות החדשות, אחת מנצחת בהרצליה, זו מכבי רמת גן, מכבי עירוני רמת גן, השנייה, אפולה, אתמול בכפר בלום, את גליל עליון. נכון לנקודת הזמן הזו, הם בסדר.
כן, בסדר גמור. קודם כל, רמת גן על הקיץ טוב. עשתה חתמות מאוד מעניינות, מאוד חיוביות, אפילו קצת מעבר למצופה. כן, במקור, שחקן שחיק ביורוקאפ לא מזמן. אני חושב שהולך לעשות דברים יפים בליגה שלנו, בקבוצה הזאת. ואנחנו גם רגעים לזה כתופעה ש... אני לא יודע כל כך להסביר אותה האמת, אבל קבוצות שעולות מהליגה הלאומית לליגת העל בכדורסל, לא יורדות כל כך מהר. זה לא... אנחנו מכירים בכדורגל, לפעמים החלופה כזאת היא נדנדה כמעט אוטומטית. בכדורסל בדרך כלל קבוצות שעולות ליגה, לא כל כך מהר יורדות, אפילו מגיעות לפלי אוף ועושות דברים יפים. אז להגיד שזה יקרה השנה, עוד לא, באמת מוקדם, אבל הספתח היה חיובי, זה אין ספק.
כן, באמת יפה, אבל נחכה לראות, אתה יודע, בליגה מה קורה. אתה יודע, ליגה מתחילים להפסיד, עניינים, בלגן, יש פה באמת השפעות אחרות. שעלולות לפגוע בהתלהבות, אבל בוא ניסע למערב מכאן, למדינה שאתה אוהב, גם אני אוהב, יוון. אז טודיס הושלח, למרות מעמדו בכדורסל האירופי, וספנוליס, שהוא סוג של אליל, אמור להחליף אותו.
כן, רק בסוף השבוע אולימפיאקוס קיימה את משחק הפרידה שלה מספנוליס, הפרישה את הגופיה מספר 7 שלו, רק לפני שנה הוא התחיל לאמן, והוא כבר עומד לקבל את הנבחרת, בקמפיין מאוד מאוד חשוב, גם מאוד מאוד מלחיץ. יוון התמודד על הכרטיס לאולימפיאדה, בגלל שהיא לא השיגה אותו מעליפות העולם, אחרי הכישלון שהיא לא עברה שלב. היא רוצה גם לארח באתונה את הטורניר הזה, אבל הדרך לפריז לא תהיה קלה, נפרוץ כמו ספרד, סלובניה, איטליה, גם הן לא הבטיחו את המקום שלהם והתחרו, והולכים על ספנוליס. עכשיו, כל המהלך הזה הוא מעבר למקצועי.
הוא לא אימן, נכון?
הוא מאמן את פריסטרי, הוא התחיל לאמן אותה בעונה שעברה, הוא עומד להתחיל עכשיו את העונה השנייה. בגזרה היוונית הייתה לו עונה טובה, הוא הגיע לגמר הגביע, הוא סחב את פנאתינייקוס לחמישה משחקים בסדרת חצי הגמר, והפסיד 3-2, לא שזו הייתה חוכמה גדולה לנצח את פנאתינייקוס בעונה שעברה, אבל בשביל מאמן, שנה ראשונה, וקבוצה פריסטרית, זה בהחלט יפה. באירופה לא כל כך הצליח, הם משחקים בליגת האלופות. זה מוקדם, זה שלב מאוד מוקדם בקריירה למהלך שכזה, כי תתארו לכם את הסיטואציה הזאת, אם וכאשר יוון תקבל את האירוח, ויאניס אדטוקומבו יגיע לטורניר הקדם אולימפי, 18-20 אלף איש באוהקה, שצריך להתחרות על כרטיס אחד, המשחקים האולימפיים מול איזה ספרד או סלובניה של דונצ'יץ', לא מובן מאליו ולא פשוט, אבל ביוון כמובן בונים על ההילה שיש סביב אגדת ספנוליס, ומקווים שהוא גם יפתור הרבה בעיות חברתיות ופוליטיות שיתעוררו סביב איטודיס, כל מיני סכסוכים וענייני סוכנים, שאם ספנוליס זה אמור להיות הרבה יותר פשוט, ותהיה התגייסות גדולה יותר.
ראיתי גם שוויקטור אובניאמה הודיע שיהיה בסגל הצרפתי, למשחקים האולימפיים.
כן, בוא נגיד ככה, את נבחרת המבריזנים שהייתה בקיץ הזאת, כנראה לוקחת די בקלות את המונדו בסקט, אנחנו לא נראה בקיץ הבא, כי אולימפיאדה זאת אליפות העולם האמיתית בכדורסל, תמיד מתייחסים אליה, זה תמיד התואר היוקרתי ביותר, ואנחנו נראה את הכוכבים, אני קורא כל מיני דיווחים שלברון מנסה לגבש...
לברון בונה את הסגל ביחד עם... אתה יודע, עם סטף, הם בונים להם סגל.
זה מדהים מה שאמרת, שהאולימפיאדה היא האליפות העולם האמיתית. בכדורגל אין מה להשוות את האולימפיאדה למונדיאל.
כן, בכדורגל זה משהו מובנה, כי יש...
זה עד גיל 23.
כן, נכון, אבל המונדיאל זה התחרות הכי גדולה שאין לה תחרות
ב... אבל אתה לא יכול להשוות, שם זה 32 נבחרות.
לא, אבל למה שחקן כדורסל, כמו שהרלה אומר, לא מגיע למונדה בסקט ויגיע לאולימפיאדה, זה פדיחה.
אלה שהגיעו, אבל תשמע, יש עליהם עומס עצום. אי אפשר, באמת, אתה צריך לחלק את העניינים האלה, מתישהו אתה צריך גם לנוח בקיץ.
נכון, קווין דורנט למשל, בנה קריירה מעבר לדברים המדהימים שהוא עשה ב-NBA, בנה קריירה גם ככוכב העל של הנבחרת, אבל אין מה לעשות, בסוף זוכרים את הדרימטים של 92 בברצלונה, אולימפיאדה, ועוד כל מיני אירועים, אתונה 2004 עם ארגנטינה, אולימפיאדה זו הבמה המרכזית.
הרלה, המון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
טוב, אז יש לנו בינתיים...
יש לנו שער ראשון.
יאנג בויז והספגה שער מלייפציג. באמת לחץ, השער המהיר ביותר בליגת האלופות, שפותח מחזור בליגת האלופות, מאז 2017-18. מתחילה המכונה לעבוד, יש מה ללכת לראות. זהו זה. אנחנו מסיימים, שימרו על עצמכם.
יאללה, ערב טוב.
ברחובות.